דקה שלישית, 1-0 לורסו, דקה 22, דין דוד 2-0, ניצחנו 2-0.
יאללה חיפה, תחקו דקה, רודף אחרייך כמו משוגע, גם שקשה אני בא ודוחף מהיציע, עד שנטפס לפסגה.
וואי, 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 ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק 172 של הגל הירוק, אנחנו מקליטים לכם. ערב יום שלישי, פרק לסיכום הניצחון הענק בסמי עופר על מכבי תל אביב. איתי באולפן הווירטואלי צוות מרשים ביותר שעל הנייר גם אם לא יהיו הפתעות, אם איך זה בימים אלה, אמור להיות שבוע הבא בבודפשט. אז קודם כל נציג את מי שיערוך, ערב טוב, תום רובנס.
מה, מה, איך... איזה כיף, איזה כיף להתחיל. תשמע, היום הזה באמת, אני לא מסוגל לרדת מהמני עדיין.
הצלחת לעשות משהו אחר חוץ מלדבר על המשחק היום?
לא, תודה לאל שאני מובטל, אז לא צריך להתמקד בכלום, אבל...
אתה הדילמה.
אז כן, לא, לא, לא עשיתי שום דבר חוץ מלגלול פיד ולאכול פחות או יותר.
מדהים. אורח נוסף שעלה עם כובע גרב וחולצה ממותגת. ערב טוב, אריאל בבא.
מה קורה?
מה העניינים? איך אתה חגגת אתמול, היום?
אני במאניה כבר כמה שבועות, והיא כאילו הגיעה, עכשיו היא בפיק שלה.
ספר לצופים שהמאניה גרמה לך היום לשים את הכלב על הסלסלה מקדימה ולנסוע איתו בכל תל אביב.
את האמת שזה, ראיתי את נחום, יש לי כלב קטן, ראיתי את נחום בבוקר, מסתכל עליי. אמרתי לו, בוא נחום, אתה מצטרף עם אבא, נעשה יום כיף ביחד. הבאתי לו אוכל ממש, הוא ממש התלהב ממנו, ונסענו ברחבי תל אביב למשרד, והיה לו ממש כיף, וזהו, אני מתכוון להישאר במאניה הזאת עד להודעה חדשה, אז אל תפריעו לי.
בבא, נחום הוא כמו העונה של מסי דגו, כבר הרגו אותו הרבה פעמים, ובסוף להיות חיה.
יפה מאוד.
וואו.
תדעים, אני...
כמו לאנשי עקוב הגרב, ערב טוב אופק.
אהלן, אהלן.
רשמתי לעצמי שאתה כותב בכיר בפלטפורמה דאבל החדשה, אז בוא תרים לפלטפורמה, לטורים שלך.
לא, לא, אני לא עושה את זה. מי שרוצה שייכנס לקרוא, לא, אל תתחיל איתי ככה, מה אתה דפוק. בקיצור, מיזם חדש של אוהדים, כן, מיזם חדש של אוהדים שנקרא דאבל, אוהדים שאוהדים מהלב וכותבים מהראש, אני כותב על מכבי חיפה, פעמיים, שלוש בשבוע, משתדל לעשות את זה... כמה שיותר באופן כללי, גם מקצועי, גם אווירה מסביב, גם תחושות של אוהדים. מקווה שתהנו, לא, 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 לא משהו מעבר לזה. אבל אתה, אני חייב לדבר רגע על נחום.
אנחנו קוראים ונהנים.
אני רוצה לדבר על נחום.
יאללה, פשוט.
זה כלב שלפני 4-5 שנים כשגרתי מול בבא, הוא לא יכול היה לעלות שתי מדרגות, הייתי מרים אותו על הידיים. כלב שאתה מרים על הידיים כי לא יכול לעלות, בבא כבר קבר אותו שלוש פעמים שונות רק כשאני הייתי שכן שלו, פתאום הוא מספר היום שהוא לוקח את נחום באופניים. אלוהים.
אם נחום חזר מהפציעה שלו, תאמינו שגם חזיזה יחזור בסוף מהפציעה.
גם חזיזה. רובן, זה כלב גודל הנעל שלי, כן?
שיושב
בינתיים.
רגע, הוא יושב בשקט יותר מדי זמן, והוא על קוצים. לירן, איך הקורא שקנינו אתמול?
קודם כל, גם לי יש מיזם, מיזם שהגיע אלינו, השם מקוריאה, הוא נקרא סוג'ו.
וואו, המיזם.
הסוג'ו בול.
גם הכלב של בבא יכול לשתות.
נחום.
בטעם ענבים, לא יודע, מה שהוא אוהב בבא. בכל אופן, כן, ואני גם מוביל אופנה בגל הירוק, אתמול קניתי כובע. אחריי קנו גיא, אופק, היה עוד מישהו?
גיא קנה
לאופק.
טרקן קנה ארבעה אנשים, ושבאתי לדבר בלילה, היא אמרה שאני רם טומטם עם הכובע הזה, אז תודה רבה לכולם.
אחי, אתה יושב מול בבא, אתה לא יכול להיות מוביל אופנה, מוביל אופנה יש פה אחד.
לא, בבא זה הוא... הבן אדם...
לירן הצגה, חבר'ה, אני אתמור
עם אליי. זה נמצא איתנו פה, והוא לא משתתף בינתיים, אבל הוא רשם שגם לכלב יש סטייל של בבא, יש סטייל יותר טוב לאחרים פה.
זה
המצב שלנו.
איפה שואם שילמד? הוא מלביש את הכלבה של מיכל ב... לא יודע, כאילו היא עומדת לנסוע לשוויץ, משהו.
טוב, אז אנחנו נחפור היום על הניצחון הענק אתמול, על מכבי תל אביב. נתחיל עם ביתות חופשיות, מי רוצה לבעוט ראשון? או שאני אחליט?
תחליט.
שוט.
יאללה. הביתה החופשית שלי זה, תחשבו על זה שאנחנו עכשיו בסיטואציה, שאנחנו נכנסנו לאיזשהו חודש של משחקים מטורפים, משחק אחרי משחק, ובתוך החודש הזה אמרנו, יש לך 3 פעמים מכבי תל אביב בחודש הנוראי הזה, ואנחנו עדיין לא חטפנו מהם שער. זה פסיכי, זה מטורף, גם בגביע טוטו, גם פעמיים בליגה.
270
דקות לא חטפת שער. במשחק הראשון, ב-10 בינואר, הם בעטו 3 פעמים למסגרת, כל המשחק, בבלומפילד. אתמול הם בעטו 5 פעמים בכל המשחק. זאת אומרת, יש פה משחק הגנתי, כאילו זה לא משהו מקרי, יש פה משחק הגנתי לא רק של הבלמים לצורך העניין, או של המגינים, של כל הקבוצה ביחד, אתה רואה גם את הרבק שלהם, שכן היא עושה איזו פעולה טובה בהגנה, והוא מטריף את הקהל, וכאילו ליאור פתאום לוחץ קצת, וכאילו מצליח לקחת את הכדור, והוא שמח בשביל עצמו, כאילו זה איזה רוח מדבקת כזאת, וזה פשוט תענוג לראות את זה.
כן, כאילו, אתה רואה אותו באנרגיות, כאילו, הוא בגיל של ענן והחברה האלה.
כן, מטורף. ולהיות במצב הזה, אחרי, כאילו, באמצע החודש הזה, זה משהו שלא יודע אם אני ציפיתי, כנראה שלא. בטח שלא נספוג מהם שער, אבל איזה כיף, פשוט כיף.
יפה מאוד.
איזה קבוצה שכיף לעוד, נכון? מי שהיה באצטדיון אתמול, קבוצה מחויבת ומחוברת ויודעת מה היא רוצה מעצמה וכל הזמן נשארת במשחק, וזה לא הביתה החופשית שלי, אני פשוט מתחבר למה שרובנס אומר, עבדנו שם חלקנו ביחד וחלק אחר במקום אחר ביציאה, כיף לך לעוד אותם, אני יודע שאני נשמע בבא, אבל באמת, כיף לך לעוד את השחקני הגנה אתמול, כיף לך לעוד את הקישור, כיף לך לעוד את הכנפיים.
אתה לא עוד את השחקנים, אתה לא עוד, אתה עוד של קבוצה, שהקבוצה הזאת באה כל שבוע עם שחקנים חדשים, ולפעמים גם מערך שונה בהתאם למשחק, בהתאם לנסיבות של שחקנים, ואתה מצפה לניצחון כי אתה התרגלת לקבוצה טובה. זה שום שחקן שאתה אומר, וואו, משהו, במשחקים ספציפיים זה קורה, אבל אין מישהו שסוחב אותך כל השנה, אם אתה מנסה להסתכל על זה שאולי מביא הכי הרבה מספרים כל השנה, זה דווקא דין דוד, הכי מושמץ.
ג'אבר היה הכי טוב, נפצע, לירן אומר עלך העונה כי ג'אבר נפצע, שרי עוזב באמצע העונה, מנהיג של הקבוצה, שחקן שתמיד מופיע במאני טיים ובמשחקים גדולים, חשבנו נגמרה העונה, סק באליפות אפריקה, רגע, סק באליפות אפריקה, קורנו שבעיניי הוא השחקן הכי חשוב בבילדאפ, לא משחק, ובא מסיידגו ושם את דניאל בשש, ומכניס את סק להיות בלם ימני, שזה עמדה שבדרך כלל משחק מגן, ושם את קינדה לתפקיד של שרי כחלוץ שני, אתה מסתכל, קני סייף במקום קורנו שוב, אתה מסתכל ואתה אומר, מה? אנחנו עדיין נראים כל כך טוב? אנחנו עדיין כל כך מחוברים, וכל כך מחויבים, וכל כך יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו? זה ברור, פסיכי.
הגעת אולי לאיזשהו נקודה שאתה אומר, לא משנה מי משחק, סתיו פורטל עשה מים כזה יפה, של רפאלוב, וכל השאר זה סומך על מסי, סומך על מסי, סומך על מסי, סומך על מסי. זה כל כך לא משנה בהרגשה כרגע מי ישחק, שזה מדהים.
תן לי דלאפ, רפאלוב לא היה מהטובים אתמול.
לפני שנה וחצי, שנטה היה במכבי חיפה, והוא החסיר משחק. דיברנו כל השבוע, מה זה? מה נעשה בלי נטה באמצע? מה, כאילו, איך מכבי חיפה תסדר בלי נטע לוי? היינו קבוצה מצוינת, אבל שברגע שהיה זז איזשהו חלק בפאזל, הרגשנו מיד את החוסר איזון של מכבי חיפה. את זה שפתאום...
זה לא חוסר איזון ברמה של לירן נכנס לטילט, מה אנחנו אומרים לעשות? זה חוסר איזון ברמה של מערכת, שהמערכת מכניסה את עצמה לפאניקה, שלא יודעת מה לעשות.
מערכת שההיררכיה בה היא ברורה, יש היררכיה. היררכיה שמתחילה קודם כל מחשבתית, ואחרי זה ביצועיסט על המגרש, הכמות התקפות הרבה יותר מגיעות מצד אחד במשחק, התלות בשחקן שיעשה את המהלך, אז הדבר הזה אני חושב, הוא דבר שהשנה, כאילו כל פעם שאנחנו חושבים שהמשוואה נגמרה, היא ממשיכה להיכתב, התחלנו בשלושה, ארבעה שחקנים, עברנו לחמישה שחקנים, שישה שחקנים, שבעה שחקנים, שמונה שחקנים. אתה כאילו אומר לעצמך, אוקיי, אז ייפצע עוד מישהו בעוד שבוע, שבועיים. בסדר, נו. אז מישהו אחר יחליף אותו. וזה, זה לא מקרי. זה, זה תוצאה של התנהגות, זה, זה צורה של מחשבה, זה, זה צורה של, של, של מערכת שמתנהלת בצורה, בצורה מאוד צנועה באופן מסוים, אבל מאוד, מאוד, מאוד לא פריירית. ברוך דגו עלה היום לשידור
ב- מסי, ברדיו. מסי.
ברוך, 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 סליחה. ברוך דגו, ברוך דגו.
אבל יצא היום...
לא, לא.
כן, זו מטעות.
אני, חלק מהמניה שלי היום הייתה לפתוח את רדיו ספורט 5 בבוקר, ואחרי זה את קטן ב-2, ורציתי רק כל מקום לשמוע את כל הגאונים של ישראל מדברים ומנתחים, והעלו את ברוך דגו לשידור ברדיו, ברדיו 5, ו... הוא אומר, הוא גם עלה עם הרבה ביקורת כלפי ההתנהגות, כלפי משפחת דגו לאורך השנים, וגם כלפיו, וגם כלפי מסי, והוא אומר, אנחנו בסופו של דבר, לאורך כל הקריירה שלי כשחקן, וגם מסי היום, למדנו בבית שלנו להתמודד עם דברים בצורה שקטה, לא לעשות רעש, לדעת לספוג, להפנים, ויש משהו בשקט הזה של מסי, שרוצה לדבר בתכלס, ולא לדבר יותר מדי, אתה יודע, גם אין לו את הפריבילגיה לדבר יותר מדי למיקרופון, או לצאת בהצהרות גדולות, כי הוא בא מלמטה, ואני חושב שהשקט הזה של מסי, והמקום הזה של, שהוא הגיע כאנדרדוג, חלחל השחקנים בצורה הטובה, ולא בצורה שפחדנו שהיא תהיה כאילו חוסר הערכה אליו, לעשות לו סבוטאז'ים, להפחיד אותו כי הוא מאמן לא מוכר, והם שחקנים גדולים, ואני חושב שמסע הרוויח את הכבוד הזה ביושר, אין במערכת, אבל קודם כל הרוויח את זה במגרש עם השחקנים. וזה לא מקרי. אם מישהו חושב שזה מקרי, לחזור מ-10-4 בחודש, בשני משחקים מול מכבי תל אביב, שגם בשנים שלקחנו אליפות, הגענו מולם, והרגשנו שאנחנו עדיין לא מספיק חזקים מהם, עוד לא מספיק טובים מהם, בחלקים כאלה ואחרים במגרש, אפשר להגיד שאחרי חודש...
ודווקא השנה הצלחנו להביא אותם למצב שהם עושים במכנסיים, כאילו, התחלתי עם זה בתור צחוק, אבל זה לא... זה הולך ומתפתח הסיפור הזה.
כי זה בהחלט, זה בהחלט סיטואציה מלחיצה, גיא, היינו בזה אנחנו, כל פעם שהובלנו עליהם בפער גדול, ואז פתאום הם ניצחו אותך ועשו, עשו את השמונה שיכולת לעשות 11 ולגמור את העונה, עשו את זה 5, ואתה נלחץ, ואז אתה גם עושה תיקו מול ריינה, זוכרים שנה שעברה? אחרי שלא עברנו את החצי בבלומפילד וקיבלנו 3 חתיכות, עשינו גם תיקו מול ריינה. ובזכות איזה הצלה פה, הצלה שם, גירדנו איזה 1-0 אחר כך. זה קשה, זה קשה להיות הקבוצה שמאבדת את היתרון. זה דורש המון המון חוסן מנטלי, והמון ניסיון, בסדר? שאני לא בטוח שיש במכבי תל אביב, בצוות המקצועי, וגם במי שמקבל את ההחלטות על העברות, או הניהול המקצועי. אני רוצה להוסיף למה שבאבא אמר, עוד לפני שהוא הגיע לרעיון של ברוך דגו, שממה שנראה לי, זה לא רק האוהדים שמרגישים שאם שחקן יצא מהפאזל ייכנס מישהו אחר, ואם מישהו ייפצע, המחליף שלו יהיה לו פחות טוב ממנו, ותמיד ימצאו פתרון. זה נראה שגם השחקנים מרגישים ככה. זה נראה שגם השחקנים בתחושה שאיברסון would be okay. אנחנו טובים. ומסע עם הקוליות שהוא משדר של, כן, זה תלוי בנו. לא התנסות, לא שחצנות, לא להגיד סתם. זה באמת תלוי בנו. אנחנו מכבי חיפה. אנחנו קבוצה טובה. אנחנו יודעים לעבוד קשה. אנחנו...
כי אתה רואה שחקנים שהם לא משחקים בעמדה שלהם שבוע אחרי שבוע, הם משחקים בעמדות שונות, וזה חלק מזה שהם עושים את ההתאמות, שהם יודעים לעשות את ההתאמות, שהם מקבלים את זה בהבנה, באהבה, לא יודע איך תגיד, אבל זה נראה שהם מקבלים את זה ועושים את זה הכי טוב שיש.
תראה דניאל איזה קוואבנג הוא היה אתמול.
כן.
היה לנו דיון, היה לנו דיון פה בפרק
הקודם. אבל... דיברנו על זה לפני המשחק, על הניסוי בבני אדם הזה, וזה היה ניסוי מוצלח, נמשיך על זה אחר כך, בעיטה חופשית נוספת מישהו? לירן.
אז בעיטה חופשית, וואי, לקח לי זמן להפעיל את זה, את המייק, וטוב, הבעיטה החופשית שלי על מסי דגו, דווקא, אני מאוד מתחבר למה שבאבא אמר, אני פשוט חושב שאתמול כתבתי על זה, שכאילו עד לאן זה, אתם יודעים, יש שאתה לומד היסטוריה של ארצות הברית, בעצם במאה ה-20, אז בארצות הברית היה איזשהו דור, איזשהו עשור, שהתרבות המובילה שם הייתה תרבות שמכרו לעם סיפורים, של גיבורים, כלומר, כחלק מהתרבות האמריקאית. עכשיו, מה זה גיבורים? גיבורים שהם אנשים הפשוטים. מה זאת אומרת? עכשיו מישהי הלכה, נפלה מאיזה גשר, קפץ איזה פועל בניין להציל אותה, הוא הציל אותה, אבא של המיליונר הביא לו מיליון דולר, והוא נהיה עשיר והוא נהיה מצליח. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מסיידגו הוא בדיוק הגיבור הזה, כלומר, הוא הגיבור שהגיע למכבי חיפה, והקשים את החלום, קודם כל שלו, אבל גם שלו כל המאמנים בישראל, אני חושב, והוא פשוט באמת אין מילים למה שהאיש הזה עושה, אין מילים, באמת, הוא כל כך צנוע, הוא כל כך זה, אתה יודע, בתחילת השנה אמרו שהוא לא יודע לדבר, אני גם חושב, אז גם כאילו, לא חשבתי שזה נכון, חשבתי שהכל היה לו חדש, אבל אני חושב שהוא פשוט גאון כדורגל, וגם
שזה גרוע, לגבי איך שהוא דיבר בתחילת שנה,
אני חושב שגם גיא, לא ידענו לאכול, לא ידענו לאכול את הדוגריות שלו, וכשזה בא כשהכדורגל לא טוב, רגע,
כשזה בא אמרנו, כולנו אמרנו שזה מסיבת עיתונאים טובה, זה יותר טוב, זה פחות טוב, וזה בסדר, זה עוד שלב בתהליך, ואולי גם פה יש תהליך של בגרות וגדילה עצמו.
אני מחזיר אתכם למסיבת עיתונאים שכולם קטלו אותו על שימיץ, שגם ישבתי פה ולדעתי הקראתי שעשיתי את זה בקבוצה הדמגוגים שלנו, גיא, שאשכרה הקראתי את מה שהוא אמר, הוא כולה אמר את האמת. הוא כולה אמר, לורנזו מקצועית בצד שמאל, לא מספיק טוב. הוא אמר את זה. עכשיו, אנחנו לא רגילים למאמנים שאומרים את האמת. לא רגילים, זה קשה לנו. ועכשיו, כשמסי מנצח וטוב, והקבוצה רצה, ויש לנו הרבה מחמאות, אז אנחנו מתאהבים באמת הזו. אבל כשקשה לך, ואתה עוד חסר ביטחון במאמן, ואתה לא בטוח בכלל שאתה רוצה לשמוע את האמת. מי רוצה לדעת את האמת? תן לי את התשובות הקלישאתיות, מרקו בלבול. קודם כל, הגנה היא משחק קבוצתי, זה מתחיל בהתקפה, זה... לא אחי, הבלם הזר שלי בצד שמאל לא בלם מספיק טוב, זאת האמת. והנה, היום הוא הבלם הכי טוב בליגה. זה, וזה, זה קשה לאכול את זה בהתחלה בעיניי.
לא, לא יודע אם הוא הכי טוב בליגה, לדעתי עדיין סק יותר טוב, אבל התצוגת שהוא נותן בחודש האחרון, זה מצטיין חודש ינואר בליגת העל בוודאות.
חבל שלא צילמתי אותך אתמול.
אני שוקל אם לבעוט מימין או משמאל את הבעיטה החופשית שלי. לא יודע איך אני רוצה, אני רוצה להרים את זה להרחבה.
תעשה את ההטייה של רפאלוב, ושכן יהיו זה שירים.
תעשה מה שפיירו עושה, שהוא לא יודע מה להחליט אם לבעוט בימין או בשמאל, הוא בועט עם האמצעית.
אני אלך ישר למנה העיקרית שלי. אני לא אלך על הרומנטיקה ולא על המנה האחרונה, ישר לעיקרית, איפה שיש את כל הבשר. הקבוצה של מכבי חיפה היום היא לא קבוצה שתלויה בשחקני מפתח, היא תלויה בעמדות מפתח, וזה הסיכום של התקופה האחרונה שממחיש לנו בצורה מאוד מאוד טובה את המהות של המועדון היום ואת ההבדל שלנו לבין המתחרים שלנו בצד השני, שלפני חודש היו בטוחים שהם בפור 10, ועוד רגע נגמרת להם העונה, והם רצים לאליפות אחרי 3 שנים שהם עשו במכנסיים, אבל מכבי חיפה של השנה, כמו שאמרתי, היא תלויה בעמדות מפתח. בעלים בסביבה ניהולית עם DNA מקצועי, סט ערכים ברמה הכי גבוהה שיש, עמדת ניהול מקצועי של בחור שמבין היטב מה ביכולתה ומה לא, בשקט ועבודה קשה, עמדת מאמן שעונה על הקריטריונים של ה-DNA, שכבר חודשיים ממציא מערכים ומחליט שהוא יקבע איך יראה אתון במשחק. חיפה של השנה מכילה בתוך השחקנים באותו הלבל, גם ברמת התקשורת האימונית וגם ברמה הביצועית. מי שהולך בגלל סיבות כאלה ואחרות, לא יגרום לרגע לאיזשהו מפח נפש, או איזשהו בסה שהוא לא נמצא, ומה נעשה בלעדיו. ממשיכים להתקדב, מטריפים אחד את השני. המאמן לא נח לרגע. מסי אתמול לא ישב על הכיסא שנייה אחת. רוי קין אתמול, או רובי קין, או איך שקוראים לו, לא היה 3 דקות בעמידה במשחק, וזה אומר הכל. עכשיו, הוא לא עושה את זה בשביל שתחשבו שהוא עובד קשה, והוא לא עושה את זה בשביל להרשים אתכם. הוא עושה את זה כי הוא מבין מה התפקיד שלו, הוא יודע מה החלק שלו, ואיך הוא יכול לתרום הכי טוב למשחק. התפקיד שלו זה לנצח על המכונה שלו, לדרבן, להזיז. גם אם לא תמיד מקשיבים לו, לא תמיד שומעים אותו, תהיו בטוחים שמרגישים אותו. העולם שייך לצעירים, זאת לא סיסמה, זאת האמת. הם רעבים, הם מוכשרים, הם מבינים שזה הזמן שלהם. תאמינו בהם ותראו שלהם, תראו להם את הדרך והם יחזירו לכם. ינקה לאוזי והצוות הבינו שאחרי 3 שנים צריך להזרים דם חדש למכבי חיפה. כי ככה זה במערכות שעובדות נונסטופ. צריך כל הזמן לאתגר אותם, לעורר אותם. לגרום לאנשים להבין שהמקום שלהם לא בטוח. ואם אתה שם אנשים רעבים וצעירים, הסיכוי שתקבל את התשוקה הזאת שמסי נמצא על הדשא, זה בדיוק המתכון להצלחה. ומבחינתי, העונה הזאת, כבר אמרתי לכם את זה לפני שבוע ושבועיים וגם לפני חודש, אני מאמין שנהיה אלופים בסוף העונה הזאת. אבל גם אם לא נהיה אלופים בסוף העונה הזאת, מבחינתי העונה הזאת היא עונה מוצלחת. באמת, היא עונה סופר מוצלחת, ואולי גם תהיה היסטורית בתולדות המועדון.
תשמע, זה הרבה אולי, יש עוד המון משחקים בקנה, אבל נכון להיום, ואחרי שתי ניצחונות נגד מכבי תל אביב, אי אפשר לקבל יותר. ואנחנו במקום ראשון.
מקום ראשון, בתחילת פברואר.
עשר שאנחנו מקליטים את הפרק, אנחנו במקום ראשון.
עשינו
ארבע נקודות.
אני חושב שדבר אחד שאני נורא מסכים עם בבא, ואני חושב שזה מה שאני לוקח בינתיים העונה הזאת, זה ש... זה לא רק כאילו עונה גדולה שנורא כיף לי להיות חלק ממנה, כאוהד נטו, אלא פשוט זה גם עונה שאולי כאילו העונות הקודמות היו אדירות והיסטוריות מבחינת ההישגים, אבל אני מרגיש שהעונה הזאת היא עונה גדולה בתור מועדון. כאילו,
ואתה יודע למה, אבל...
עכשיו תגיד את המשפט.
הנה זה בא.
כי ברק בחר, אז אתה מרק את כל המועדון. זה הסיבה שזה מה שאתם חשים עכשיו. הוא גרם לכם לחוש... את הבחריזם, שזה אומר להזדהות עם הבן אדם הזה כגדלות הכל. והנה בא מועדון מכבי חיפה, ומוכיח שהוא יכול לעמוד לפני עצמו, הרי כמה פעמים שמענו את ה... לא, בלי ברק בכר, מכבי חיפה לא תסתדר, זה רק ברק בכר, רק ברק בכר רבי, בסוף זה מועדון שהוא מועדון גדול, רובן סתם שם.
לא, באמת, כאילו, ולא רק מאמן לצורך העניין, גם שחקנים, שרי הולך, והוא הולך, וזה הלך, ובקיץ לא נדבר שוב על כל השחקנים שהלכו, וכאילו... הוא נפצע, ואז הוא עכשיו נפצע, וזה עכשיו נפצע, כאילו, ואתמול אתה כאילו קולט את אלי פתאום יורד עם פציעה וזה, וכאילו, זה לא משנה מה המערכת מתמודדת, המערכת חזקה, המערכת שם, ועונה לה האתגרים שניצבים בפניה, גם אם היא עושה טעויות, זאת אומרת, גם אם בקיץ עשו טעויות.
עכשיו שאלי נפצע וזהו, נגמר המשחק, אנחנו מאבדים את זה, הולכים אחורה, או שהוא היה בטוח, שחקן כלשהו ייכנס, אם זה גולי, אם זה
קרסה,
ויהיה בסדר, אנחנו נמשיך באותו
מצב. ודגו בא ואומר, ברור שאני מוביל עכשיו 12 מכבי תל אביב, ברור שאני צריך להכניס את גולי, נכון, לסגור יותר מאחורה. לא, 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 לא. אני לא מזיז את דניאל 106 אם אני לא חייב. שום פנים ואופן.
נכון, אבל כן היה חילוף, כאילו, זה קצת...
אבל הוא השאיר לעצמו את האפשרות לעשות את זה כחילוף ביחד עם עוד חילופים אחרים. הוא הכניס את קאסה על אלי, בידיעה שהוא לא משנה את המסגרת שאיתה הוא התחיל. אני, היינו ביחד ביציאה, כן? אני חשבתי שהוא יעשה גוני, וכשהוא לא עשה גוני, הייתי מבסוט ממש. רגע? בשידור חי. בווליום. וואי, זה הסחת דעת.
אז בסדר. אנחנו נגיע למקצועית, אין לי גם לבות חופשית, ואחרי זה נחזור לשם.
כן.
אז הביתה החופשית שלי לא קשורה לכדורגל, אלא משהו שאתמול מאוד נגע בי, לפני המשחק נאום של יוסי פרץ ארי, הקרוז שלנו, גם גילוי נאות שאני מכיר אותו באופן אישי, הוא אחלה בן אדם, ויום אחד אני באופק נכריח אותו לבוא להתארח פה, אבל זה לא הנושא. לפני תחילת המשחק, יוסי נתן נאום עוצמתי, מהלב, חשוב, על החזרת החטופים ועל המצב, ו... זה מאוד ריגש, ואחרי זה לראות גם את גלי טרצ'נסקי עם לבוש של מכבי חיפה, ובטלוויזיה גם ראיתי שהיא מחייכת ומאושרת, זה עשה טוב בלב, וזה באמת הדברים החשובים, ואני מקווה שכולם יחזרו במהרה, ועכשיו אפשר באמת להתחיל את הפרק, אפשר קצת להטריף יותר, התחלנו לא מספיק דור קוריה. אז בוא ניגש ישר אולי לדקה השנייה.
לא, רגע, אני לא באתי ביתה חופשית, אבל אני רק רוצה להגיד שמה שאמרת עכשיו הוא הכי חשוב. אחי, הוא יותר חשוב. לא, לא, זה גם, זה באמת אני אומר, זה אין, כל מכבי חיפה לא רלוונטית ליד הנושא הזה. ואחלה יוסי, וטוב שאמרת את זה, אבא.
זה היה רגע אדיר גם, אני כאילו, אתה פתאום... זה ככה ניתק אותך לרגע מהסיפורציה?
אם אתה שומע את זה כל משחק בערך, ואתמול זה כאילו נאום שבא מהלב ובעוצמות שבא
מהלב. ואחרי שסגרנו את יוסי פרץ ארי, אפשר לעבור לביתה החופשית של אופק. שלקחתי לו.
איזה, וואי וואי, לא, לא, לא לקחת לי, אתה מבין, השופט פשוט, הוא היה צריך לסמן את הקו, והשחקנים זזו, ואז הוא עשה את הפוסט של הספרי שוב.
עשו את הספרי.
ממש. אתם רוצים, נעשה בהצבעה כמו בכיתה שלי, אתם רוצים בעיטה חופשית על הלחץ על כל המגרע, על הלחץ היעיל של מסאי, או על לורנזו שימיץ?
על מצטיין חודש ינואר של ליגת ה...
תראו, אני חייב להגיד שהסיפור של שימיץ סגר אתמול מעגל, המעגל שנסגר אתמול בסיפור של שימיץ הוא המחיאות כפיים שהוא קיבל מהקהל. כמי שלפני 4.5 חודשים, ב-17 בספטמבר...
אבל אני לא חושב, כי גם באותו משחק בפתח תקווה, הקהל נשאר ועודד אותו.
תן לי לסיים, זה מה שאני אומר, אחי.
אוקיי.
לפני 4.5 חודשים, ב-17 בספטמבר, עמדנו בפתח תקווה, מוקים ומובחים. הסתכלנו על אוהדי הצפוני, קופים, ארגונים, ולרגע תהינו מה הם עומדים לעשות. אני מזכיר לכם, הפסדנו 3-2, 3 שערים, 60 מצשים, השם בהם ישירות בהופעת הבכורה שלו, עצבים, לחץ, הכיסא של מסה מתנדנד עוד לפני שבכלל היה לו כיסא, והארגונים קוראים ללורנזו שימיץ, והוא מגיע אליהם והוא בוכה. הוא בוכה והוא לא נראה לי כמו טיפוס בחיין בשום צורה. הוא בוכה והוא אומר להם תודה, ודולב מחבק אותו, והארגונים קוראים לו, וממש מחבקים אותו פיזית. אנשי הגדר חיבקו אותו פיזית. ושם אמרת לעצמך, משהו בקהל התבגר. משהו בקהל התבגר. ובעיניי, הסיפור של סגירת המעגל של הקהל, שהחזיק אותו ברגע הקשה הזה, וזה אותו קהל שאליו הוא הבקיע את הגול הכל כך חשוב בפתיחת המשחק ורץ בטירוף, זה מקסים, וזה מרגש, וזה מלמד אותנו מלא. כי קרמה, לפעמים, כשהיא איתך, היא נהדרת. ואני חושב שהקרמה של האוהדים, הקרמה של האוהדים שחיבקו את שימיץ בפתח תקווה, במושבה, חזרה אליהם עכשיו עם הגול, באמת, הגול, סליחה, כן, הגול המכבי תל אביבי הזה. הגול המכבי תל אביבי הזה, בדקה שנייה, מרבוביה ברחבה, כשעוד יש הלם של אבוקות, ושימיץ עם הברך שם את הכדור, ורץ בטירוף לתוך הצפוני, ואני גם משתמש בסיפור הזה של שימיץ, כדי ששוב, כדי שוב להגיד את מה שאמרתי גם כשהוא היה גרוע, וגיא עד, לא יכול להיות שאנשים שבחרו את בוגדן, ואת דילן, ואת סק, יבחרו בלם שהוא גרוע בלעשות הגנה. אין, זה לא יכול להיות. גם אם נופלים במבנה אישיות, גם אם אין התאמה פרפקט לבלמים ליד, גם אם הדברים לא מסתדרים, הוא לא יכול להיות בלם גרוע בהגנה. יש לנו פשוט אנשי מקצוע בקבוצה שיודעים מה הם עושים. אז סבלנות, סבלנות. ויש לי עוד הרבה מה להגיד על זה, אבל אני אשמור את זה אחר כך לדיוני שלושה בלמים שלנו וכולי. מת על שימיץ. חושב שהוא עושה עבודה אדירה, ממש. ובכלל לראות מישהו עושה את זה לאירן זהבי, זה גם נכנס לך עוד טיפה לתוך הלב.
פעם שנייה, תוך חודש עושה את זה לאירן זהבי.
שלישית.
פעם שלישית.
גם בטוטו בזהבי לא הצליח לעשות כלום.
הוא בביתה וחצי למסגרת
בשני משחקים. החצי מספרת אחרי הגול של רפאלו
בגלופים. בביתה החוצה מהנבחרת בקצב הזה, אחרי מה ששימיץ עשה לו בחודש האחרון.
אני ברשותכם יוסיף בקצרה על שימיץ, שבאותו משחק מפורסם בפתח תקווה, אני זוכר שדיברנו על זה בבוקר שלמחרת, אני ואתה אופק, ואמרתי לך שבודדים השחקנים, שאחרי מה שהם עברו באותו משחק, לא ירוצו לחדר הלבשה, וילכו לכיוון של הקהל להתמודד עם הדבר הזה. ואז אמרנו שתינו אחד לשני, שזה רק עם שחקנים, קרואטים, סרבים, יכול לטעים, יכול להיות כזה דבר. זה אנשים שחונכו, ובאו מאיזשהו אסכולה, קצת שונה, ואני חושב שגם קרמה וגם בסופו של דבר יכולת של שימיץ הביאה אותנו לזה שעברנו עוד שיעור בסבלנות, ובעיקר הרווחנו עוד שחקן שהוא רוצה להצליח, שהוא רוצה להצליח איתנו, שהוא אוהב את המועדון, זה לא...
וגם אם הוא לא יישאר פה, הוא לא יישאר פה בשנה הבאה, אני עדיין חושב שהיחסי ציבור של מכבי חיפה עולים כששחקן כזה מצליח אצלך. שלא נדבר על זה שאפשר למכור אותו.
אני כל פעם שאני ממליץ ביציע להחתים שחקן לעוד שנה, מגלים לי החבר'ה שהוא כבר חתום לעוד שנה. אז אני לא אגיד שאני הייתי מחתים את שימיץ לעוד שנה, כי הוא חתום לעוד שנה, אז לא הייתי משחרר אותו בקיץ.
אני מוכן לאתגר את זה. אבל זה באמת תלוי מה יקרה עם סק.
טוב. יאללה, בוא נמשיך.
וואי, טוב, יש לי איזה מונולוג
אחד קדימה. אופק, אתה רוצה מקצועי קצת להתחיל?
אני מרגיש שאני משתלט, אני מרגיש שאני משתלט. דברו קצת על איזה כיף היה בבירות לפני.
אוקיי. הבירות התחילו אצלי ב5.5, רובנס כבר נחת שם כמובן, האמת שגם הגעתי ואופק כבר היה.
אופק היה גם מוקדם, כן.
לירה נצטרף כעבור זמן קצר עם עומר
אחרי שישבנו.
שישבנו עם טאר כאן 104 בצהריים, איש מטורף.
שואם שולח לי, שואם שולח לי
תמונה של לירה. ב2:30, כאילו, אני ולירה נפגשנו ב3 בבנימינה.
בנימינה. שואם שולח לי תמונה של טארקן ולירן, וכותב לי, אחי, איפה אתה? בוא להציל אותי ציר הרשע פה.
לא, היה נהדר, באמת. היה נהדר, ופתאום הבאת את הסוג'ו שלך, חיזקת לנו.
הבשורה העצובה מבחינתי, זה שמי משחק הבא אנחנו חוזרים לפורמט של 30,000. ונורא כיף בחצי אצטדיון, אתה יוצא מהר אחרי, אין לחץ, לא ברכבת, לא בכבישים, למי שמסתדר עם רכב או טרמפ, אז כן, משחק הבא, התורים יחזרו לבירה, והעומס יחזור ברכבת, ובאבא תיכנס בקשה, אתה מוקדם ביציע.
בית המקדש מטורף.
אתם לא הייתם איתי, רובנס, אתה בטוח היית איתי, כי דיברנו על זה בחוץ. אני הרגשתי שיש מלא לחץ. נכון שיש עודים אופטימיים ויש עודים פסימיים, אבל יש מלא לחץ, כמו תמיד במשחקים נגד מכבי תל אביב. זה הורגשתי בשיחות, באנרגיה, בתחושות, ומה קורה? ומה קורה כשיש הרבה לחץ?
זה שאנחנו מזמינים אנשים לדבר איתנו, וזה שאנחנו מזמינים אנשים לדבר איתנו, אז הגיעו אליך כמה אנשים, וגם לרובנס, וגם ללירן, רגע, אתם אופטימיים, אתם פסימיים, מה יהיה היום?
כן, כן, ממש היה נחמד.
בוא'נה, מישהו בא אליי, אמר לי, ברק בחר עשת המועדון והלך, וצחק. גיא, אתה היית לידי, גיא?
וואו. הייתי
לידך, כן.
צריך להתחיל לעשות מרץ' של בחר עשת
המועדון. וואו.
נתחיל לעשות קצת
כסף. תוציא כובע כחול, ברק הרס את המועדון. יד הניצחון, אחי.
אתה צריך כזה כמו בבייסבול, לא, כמו בבייסבול, כזה כפפה של היד, שתשים כאילו על היד שלך. רק עם שתי אצבעות, ושיהיה כתוב, ברק בחר הרס את המועדון. זהו, מושלם. מוצר מושלם, אחי.
וואו.
אירן, אני מעצב לך את זה.
קדימה.
בחינם. קיצור,
עם אמירה של ברק הרסת המועדון, זה מוצר שקורת של מעגל הירוק חייב.
זה מוצר צריכה בסיסי.
צריכה בסיסי.
אז גם רן הגיע להגיד שלום, וגם אופרי תפסתי ביציאה, וגם קו, ובאמת, אנשים שלא הכרתי באופן אישי ממש לפני זה, אולי קו כן, אבל זה היה כיף להלאה. אנשים באים לדבר, רוצים לשמוע, רוצים להתבטא, חלקם יופיעו פה בפרקים הקרובים, כי אנחנו מעודדים את כל מי שבא ורוצה לדבר איתנו, לעלות. אז זאת הייתה אווירה שלי לפני המשחק. בבא, מה אתה הרגשת לפני המשחק? כי לא הספקנו ממש לדבר.
היום היה לנו הרכב מלא, אתה יודע איך זה מכבי תל אביב, זה לא כמו הסגל של מסאי, שכל פעם יורדים לו שחקנים. אחרי ניצחון נגד מכבי תל אביב, כולם רוצים לעלות.
כן, לגמרי.
אני אמרתי ליוסי, חברנו השף, שאנחנו מצחים 2-0. זאת האמת. קיוויתי לי יותר, אני חושב שאנחנו בשני משחקים שניצחנו 1-0 ו-2-0, אני צריכים לצליח 3-4, אבל אני צנוע שאלתי את גיא דקה 80 ביציאה, תגיד גיא, אני יכול להיות חוצפן ולהגיד שאני רוצה 3-0, אז אמרתי, תחכה עוד כמה דקות שהמשחק ייגמר, ואז תחלום על 3-0, שלא נקבל פה 2-2 בטעות, אבל אני היום
באווירת... אבל בוא, אם אני לא גיא ביציאה, ואלא אני בן אדם אובייקטיבי, אני אומר לך, ברור, הם לא שווים פה גם חזרה למשחק בשום סיטואציה.
אני אגיד לכם, אני...
רגע, אם השלישי שנפצל שם על 10 סנטימטר נבדל נכנס, השלישול בתחתון של משפטי, הוא מגיע לגרב, ואז צריך להחליף את הרטוב.
צריך להזמין במחצית אנשי תחזוקה לאצטדיון בשביל להחליף את הצנרת למחר בבוקר.
אגב, טעות חמורה לעשות לו טקס. טעות חמורה.
לימדותי בחיים, לימדותי.
זה דווקא מהדברים שמטריפים. שזה גם השגת את מה שרצית בלכבד את השחקן.
וגם הוצאת אותו מאיזון.
בעונות אליפות.
אבל גם, כן, אולי הצלחת טיפה להטריף את הקהל, ולגרום ללחם
שהמעבר שלו
נירן, אני יודע שאתה סובל מזיכרון קצר, אבל אותו משטפי,
לא נכון,
רגע, אותו משטפי עצר לך דקה 45, דקה 45 פנדל, רגע לפני ירידה לחדר הלבשה במשחק סופר חשוב, ועזר לך, עזר לך בחלק הקטן שהוא יכל להיות בו, את האליפות השלישית שלך עונה שעברה, צריך לאחל לו רק בהצלחה, ויפה עשתה מכבי חיפה עם הטקס הזה, זה שאנחנו יודעים בפוליטיקה הפנימית שהדבר הזה גם יכול לבלבל את השחקן, הרווחנו אקסטרה.
אתה רוצה שאני אגיד לך עוד משהו על זה? טוב עשתה גם מכבי חיפה עם ההחלטה הזאת. לא הייתי רוצה אותו בטעות שוער ראשון שלנו השנה.
חד משמעית.
אתה יודע, בדיעבד, חשבתי שאיתמר ניצן יותר טוב ממנו, אני לא בטוח איתמר ניצן באמת בכושר לא טוב, אבל לא הייתי רוצה שוער כמוהו שוער ראשון, שוער שאתה יודע שהוא סופג את הגולים, הוא מתחיל להאשים את כולם ולצרוח, ויש שם משהו של
סיפורים על כללות באימונים, ודופקים לדפוק מכות לא פרד במשחק גביע, איפה אתה רואה את שריף או את איתמר ניצן שזה קורה להם?
אפשר לדבר על, אני אשמח לדבר על עמדת השוער, כי היינו בה מאוד מאוד פנאטים ואובססיביים בתחילת העונה, ולא דיברנו על עמדת השוער כבר איזה כמה חודשים, אז יש לזה רק סיבה אחת, קוראים לה שריף קיוף.
חוץ מלירן, הוא ממשיך לדבר על זה.
אני ברשותכם, אתן לכם לדבר מקצועית, ואני כאילו עליתי לפוד היום באווירה מאוד של קלוז'ר, של כאילו של, אני בן 39, חגגתי בחודש שעבר, ואני ביציאה מגיל צעיר, מבחינתי העונה הזאת, איך שהיא התחילה ואיך שהיא כרגע נמצאת, איזשהו סוג של, מבחינתי הגעתי לאברסט, ומכבי חיפה הגיע בעונה הזאת לאברסט, אם היא תישאר שם או תיפול משם, אין לי מושג, אבל מכבי חיפה היא אירופה, ואירופה זה כאן, חבר'ה. לא רק המתקן הגדול והמרשים, ולא בית המקדש שחלקכם אוהבים לקרוא לו. וכאילו, העוצמה שאנחנו אוהדים מסתובבים איתה בתקופה האחרונה, זאת עוצמה שרק כשהייתי ילד, לפני השינה, והייתי כזה עוצם את העיניים, והייתי אומר לעצמי, יו, איך בא לי להיות הילד הזה שדווקא גר באיטליה, שיש לו מילאן ויובנטוס ואנגליה, או ילד, או איזה כיף לילד הזה שעוד את ריאל מדריד, בונה, יש לו ברנבאו, והוא רואה את זמורנו, ורואה שחקנים, ואני כאילו מה אני רואה, ברקוביץ' ורביבו, משחקים בצהריים נגד ספרים חולון, וכאילו
עושים מתיחות, מושכים את הביצים, מכנסיים עד
כן, גובה כן. ואני היום בגיל 39, לפני השינה אתמול, לא הולך לישון, במניה מטורפת, אומר לעצמי, איזה כיף שאני אוהד מכבי, וזה מבחינתי הסגירה של כל ה-30 שנה האלה. כאילו הגעתי למצב שאירופה זה פה. לא צריך לנסוע לנסיעות בר מצווה לראות כדורגל טוב. לא צריך לחפש את זה בהפקות דעות בחול. יש לי את זה פה מתחת כאילו שעה וחצי נסיעה מתל אביב, שעה נסיעה מתל אביב. כאילו יש לי את זה. יש לי מועדון מטורף. יש לי שחקנים שלא משנה מה השם שלהם. קני סייף נראה כאילו כבר 3 שנים פה. עושה לנו פה עבודות במגרש, כאילו אתה אומר, קני, כאילו, אני רוצה את החולצה שלך, כאילו כזה, אגדות עבר באות בטירוף, לראות את מכבי חיפה משחקת מתל אביב עם הילדים שלהם, כי זה הצגה הכי טובה בעיר. זה מבחינתי ניצחון שלי, אם אני נצח את מכבי 1, 2, אם עכשיו יהיה פער 3 או 5, או שוב הם יחזרו, מבחינתי, זה כאילו, אני נמצא במניה לא בגלל הטירוף של ה-10-4 שירד, גם בגלל זה, אבל גם בגלל שאנחנו פאקינג מועדון אירופאי על מלא, ואני אמרתי בתחילת העונה, אולי יום אחד נהיה סקנדינביות, קופנהגן, אנחנו כבר שם. עכשיו השאלה אם נהיה אלופים, אנחנו שם מבחינת מועדון, אנחנו לגמרי שם, זה DNA של
מועדון, מבחינת אווירה לפני משחק, כאילו, אתה יודע, באמת, פעם נסענו למשחקים האלה בחול, גם עם מכבי חיפה או גם למשחקים אחרים, והתלהבנו מהאווירה מסביב, מהתרבות כדורגל, במונדיאלים אנחנו מתלהבים מהפאנזונים, אנחנו שם. כיף לבוא ליום משחק הזה. וזה ממש. לא סתם שיצאנו בשעות מוגזמות מהבית, זה פשוט חוויה
אדירה,
מחבר לזה לגמרי.
וסליחה רובנס, תוסיף לזה בסוף שעתיים לשמוע את את הספייס של האודים.
תודה לאילון מאסק. בוא בפרצות אני אגיד תודה לאילון מאסק על האפשרות לשמוע את זה אנונימי, כי אחרת לא הייתי מסוגל לשמוע את זה, אז תודה לך. אני רוצה להגיד, אני מאוד מתחבר מן הסתם לכל מה שבאבא אמר, זה כל כך יותר שודרג בעיניי, שזה בדיוק שבוע אחרי כאילו טרנר, קצת פחות משבוע, כי טרנר זה כאילו החוויה ההפוכה לזה. אתה נוסע באוטו, שעות, לאיזה מקום שאין בו כלום מסביב, כאילו זה מטורף שליד האסטדיון אין שום מקום סביר לשבת פה לשתות בירה, כאילו. אתה מגיע, אתה יושב עם חברים באוטו ושותה קצת בירות, ונכנס לאסטדיון עם שוטרים גם בדרך ששואלים שאלות, לא משנה, לא ניכנס לזה, אבל זה כאילו ההפך המוחלט מהחוויה של לבוא לסמי אופר. וזה לא רק טרנר לצורך עניין, אפילו בלומפילד. זה לא משתווה בכל המסביב שיש. אתה מגיע ליום שאתה מרגיש שכל העיקר בו הוא מכבי חיפה, והוא הקבוצה הזאת.
נקודת המפנה, אתם יודעים, מתי הוא הופך, מתי הייתה נקודת המפנה, כי האצטדיון זה היה בהתחלה די פיל מזהב בחיפה, כי נקודת המפנה התחילה אומנם עם ההצלחה של הקבוצה, אבל היא גם התחילה עם ההתייחסות למקום כמקום בילוי. ברגע שפתחו שם את הפאבים מסביב, את הבירה, את האורות, עשו את הקטע עם האורות נגד אולימפיאקוס, אני זוכר שבאתי וראיתי את הקטע עם האורות, זה אז הפך להיות בית המקדש. עכשיו, כינוי בית המקדש, אני חושב שאני צוחק, אבל אני שאני רואה את הזהב בכביש, ושבוע שעבר נסעתי עם תלמידים במסע ישראלי, וחצינו וראיתי, אני
מתרגש מזה. רגע, עצרת הכל ואמרת, זה בית המקדש?
לא, רציתי, לא הייתי על המיקרופון, אבל שמע, בענק הבטון, אבל היינו גם ליד ענק הבטון, אמרתי, תסתכלו מה זה, זה פשוט בטון, פשוט יצקו בטון, זה מטורף, כאילו, אחי. גיא, איתך, איתך, אז הלך? לא, גיא, דיברתי אז עם גיא, נכון, גם אז אמרתי לך, זה בטלפון.
זה גם מצחיק, אני גם ראיתי אוהדים שלהם, כאילו, שאתמול יצאו וכותבים, כאילו, זה לא יומן מה עשו מבלומפילד, ואיך האצטדיון הזה הוא חוויה אירופאית, כאילו.
אתם יודעים שחלק מהחוויה הטובה בסמי אופר, שוב, לא תפו תפו תפו, זה הסיפור של היעדר עמידה בתור. אז נכון, אם אתה רוצה להגיע בדיוק שעה וחצי לפני המשחק, שזה הבלק הראשון של האנשים שנכנסים, אתה תעמוד 10 דקות בתור.
כן, ואם אתה בשנייה האחרונה, אז גם תלוי ביציאה, כנראה גם תעמוד.
אז אני אומר לך, אתמול אני דיברתי עם חברה טובה מאוד, עד 8:15, מתי נכנסתי גיא? היה לי שיחת עבודה, דיברתי עם יערה, ואז 10 דקות לפני המשחק לא עמדתי שנייה בתור. עכשיו, יכול להיות שזה ה-15,000 ולא ה-30,000.
לא, יכול להיות גם שביציע הצפוני זה הפוך, כי אנשים נכנסים טיפה קודם. ביציעים אחרים, אני מאמין...
הלכתי לבדוק, דיברתי הבוקר עם...
מתייחסים אליך גם, כאילו, יש לך מלא מרחב, ואתה לא מרגיש שמובילים אותך כמו... בהמה בתור, וזה מה שהרגשתי בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, נגד מכבי, מי היינו שם?
פועל תל אביב, פועל תל אביב.
נכון, נגד מכבי תל אביב לא נכנסתי בכלל.
אין הרבה, בבלומפילד אין הרבה אפשרויות. פעם היה בני יהודה, שמשון תל אביב, היום יש לך רק שתי קבוצה.
כן, ואחד לא נכנסתי, זה היה שנייה, וממש הרגשתי ששמו אותנו, כאילו אנחנו עדר בקר, מעבר לזה רובנס, זה גם
ההתייחסות של המשחק,
כאילו לדעתי. בר שבע, אתה יודע, לקחו את זה למקום של השכונתי, וזה שהם שוכבים שם, ואתמול ראינו...
הם לקחו את זה למקום של הדיטרויד...
עם כדורגל, שקבוצות באות לכבד את המעמד. מכבי חיפה התייחסה בכבוד לתוספת זמן שהוסיפו.
אני צריך להיות כנה שאוהדי באר שבע, הם כתבו משהו אחר, אחרי הטור הקודם שלי שהתעסק בין היתר בדרך הפרימיטיבית והזוועתית לטרנר, גם אביחי חברנו וגם אלון זבולון וכל מיני, הם כתבו, חבר'ה, רק אל תגזימו, חניית אורחים בסמי אופר, 10 דקות רבע שעה הליכה, ההבדל היחיד הוא שזה לא במדבר, זה על מקביל הכביש, זה לא נוח, אין לנו פאבו אדימי שלנו, אין לנו מקום אחר לשתות בו, זה רק ללכת לטירת קרמל, ואני חושב כן, שהטענות שלהם, רגע,
זה לא חניית אורחים, הם יכולים כן, לחנות איפה שבא להם.
כן, נכון, אני אומר, אבל הם באים מדרום, כן? התחושה שלהם,
שנייה. אתה מגיע בדיוק לאינדל.
I know. התחושה שלהם היא, אוקיי, אז יסללו לכם כביש בטרנר, ואהבתם תרגישו בדיוק כמונו, ואני בא ואומר, למה לריב על זה? בואו נתייחס את הנקודה לשיפור. כמו שבמושבה יש בשני הצדדים מקומות שאפשר לשתות בהם בירה, גם בסמי אופר יכול להיות בצד השני בדיוק עוד מקום שותים בו בירה, שהוא בהגדרה במשחקים כאלה המקום של האורחת. מה, אני אכפת לי שעוד המקפטי וישתו אלכוהול ויהיה להם כיף? הם חברים שלי חלקם.
בוא, בפתח תקווה יש לך שולחנות סנוקר, אתה לפעמים עם הדילמה של האם להיכנס למשחק או להישאר רגע ולחבוט בסנוקר.
גם שם בא במביך.
אתה יודע מה, אבל אופק, אולי אני לא רוצה שיהיה להם כזה נוח שהם באים.
אתה לא רוצה שלאחרים יהיה כיף, כמובן. כמה מפתיע,
כי
אתה חושב רק על עצמך ועל החוויה שלך.
תגיד, קודם כל היו אוהדי מכבי תל אביב אתמול בזה ולא היה כלום, אמנם היה אירוע ברכבת שחזרתי מאוד לא לעניין, אבל היו ולא היה כלום, שזה טוב. אגב, פעם שהיינו לא טובים, היה שם מתח לפני ברמה של אוהדי מכבי תל אביב לא יכולים, אבל אני מניח שהעניינים התאפסו אז כולם ביותר סבבה. אבל באופן כללי כל המתחם הזה הזדמנות אדירה ל... לא יודע מי ימשיך בעיריית חיפה, אני לא מבין בפוליטיקה שם. הזדמנות אדירה לבוא עם הבטחה לפתח אותו עוד יותר. אפשר, אני לא מבין איך הוא לא הופך להיות מתחם שכל חיפה בעצם, אתה יודע, שעיריית חיפה משקיעה בו. יש, יש. נכון שהוא?
זה יקרה בקרוב.
היום אמורים להיפתח עוד עסקים בנגלה הזאת, אבל בגלל המלחמה, אז מכרזים באצטדיון של אוכל ושתייה, שנלקחו על ידי אנשים פרטיים נוספים, החזירו אותם חזרה, מה שנקרא, למכרז, לעירייה, וויתרו על האופציה, כי הם לא, כי עד אתמול, או עד היום, לא החזירו את הקהל למגרשים. אז אנשים פחדו, בעקבות המלחמה, שלקחת מכרז של עסק בסמי אופר, לא כל כך הדבר הכי חכם לעשות כניו ביזנס בטיימינג הזה. אז קצת דברים נקטעו, אבל דווקא יש רעיונות לפיתוח עסקי שם. אחד האתגרים בסמי אופר לבעלי עסקים להיכנס לשם בעיקר, זה מה קורה ביום שאין משחק.
היום יום, ברור.
איך אפשר, איך אפשר, איך אפשר...
יש פער מאוד גדול בחיפה, באזור הזה, ביום שיש משחק ולא.
בדיוק, ופה אני חושב שיש אחד האתגרים. מילה לתשתיות, התשתיות בכל הארץ הן לא טובות, התשתיות בכל הארץ במגרשי הכדורגל. הן לא מספיק טובות, הסיבה שאנחנו אוהבים להגיע לסמי אופר ב-15 אלף איש, האזור הזה יודע להכיל בצורה סך הכל סבירה, ושהוא מגיע ל-30 פלוס, זה כבר נהיה חוויה פחות נעימה, גם לאלה שבאים בתחבורה ציבורית וגם לאלה שבאים ברכבים, אבל זה מה יש, מה שנקרא.
כן, אנחנו במדינת ישראל בסוף.
מנס, נדבר על כדורגל.
בדיוק, אני רוצה שנחזור קצת לדבר על כדורגל, ו... אני מתחבר לנקודה שאופק אמר בהתחלה, שהאוהדים תמיד מגיעים במשחק כזה בלחץ, אז אתה מגיע בלחץ כי אתה מרגיש שיש לך כאילו מה לאבד במשחק הזה, זה משחק שהוא על יוקרה, על הגמוניה מסוימת של הכדורגל הישראלי, אבל אתה יודע בסוף שזה משחק כדורגל, כאילו זה לא יהיה איזשהו בלגן של אלימות לצורך העניין, או שחקנים שיחפשו לריב, זה בדרך כלל יריבות מאוד ספורטיבית, מאוד אגונה, יכול להיות איזה אדום פה או שניים, אבל כאילו לא איזה אירוע, משהו כמו שקורה בדרך כלל עם משחקים עם באר שבע למשל, וזה אני חושב משהו שצריך להגיד לחיוב לשתי המועדונים, זה יריבות ספורטיבית במעלה הכי ראשונה שיש בארץ, שכבר מאז ה-4-3 שהיה אצלנו בבית לדעתי כאילו שוברת ציים, או לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו תמיד זה משחקים גדולים.
גם היריבות, סליחה שאני כותב אותך, מחוץ למגרש, על שחקנים, ועל נרטיבים, זה וואלה, חוויה. כיף לראות את זה.
זה בטופ של
הטופ. זו תרבות ספורט.
בדיוק, זה תרבות ספורט, ואני באמת שמח שהדברים האלה מתממשים לכדורגל נטו, כי בסוף המשחקים מוכרים 100% על הדשא, כאילו אין... אני לא זוכר איזשהו מקרה שכאילו קרה איזשהו משהו שהכריע את זה אחרת, או גרם לאוהדים לצאת עם איזשהו מפח נפש.
גם בשנה שעברה בבלומפילד שפני הורחק וברק הורחק וקיבלנו 3 בראש, קיבלנו תרחה על מקצועי, פירקו אותנו מקצועית. האדום של ברק, האדום של פני, זה בכלל לא, זה לא קשור. עשו לנו בית ספר. ומותר להגיד את זה, ואני חושב שגם אם מכבי תל אביב הייתה מקבלת כרטיס אדום במשחק הזה, במשחק קודם, זה לא היה רלוונטי. היא הפסידה מקצועית, כי היא באה פחות מוכנה למשחקים האלה.
אני רוצה לקחת אתכם למשהו שאמרתי, אתה רוצה עוד להגיד משהו, רובנס?
רציתי להתחיל לדבר כבר קצת מקצועי, אבל יאללה, נדבר.
לא, נדבר, כי גם אני רציתי להגיד שבהמשך לשבוע שעבר, שאמרתי שלדעתי אנחנו חייבים לבוא ולפתוח בטירוף, מכבי חיפה עלתה בטירוף, אולי זה אפילו היה קצת מוגזם. אם ראיתם את כל השידור החוזר, אז אפשר לראות שמשחקים לפני הגול שלנו, אולי 20 שניות כדורגל, ואז היה הרמה, וישר גול. זה לא שפתחנו ותגיד, וואו, לחצנו עליהם שתי דקות, פתחנו ישר עם איבוד כדור שלהם, כאילו חילוץ כדור שלנו, שדין עשה את זה.
דין חילץ מ...
רגע. הכדור החופשי הזה הגיע מלחץ גבוה.
כן,
אבל היה שם 20 שניות לפני זה של כדורגל, זהו.
כן, נכון.
חילוץ כדור, היה שם לחץ גבוה, חילוץ כדור, וזה בעצם היה המהלך הראשון.
מכבי תל אביב התחילו את המשחק שהכדור אצלם, ותוך 30 שניות על השעון, דין לוקח את הכדור מלוקאסן מהרגל, בלחץ. ואז הם מאבדים את הכדור.
אבוקות, קצת הכנות לביתה, וזה נכנס, זה בדיוק מה שוב, כאילו, גם על משחק קודם נגד מכבי תל אביב, אמרנו, זה מה שהם היו עושים לנו תמיד, וגם הפעם, זה מה שהם היו עושים לנו, עם גול מצחיק כזה של ג'וש בדרך כלל בדקות האלה, בדיוק ממצב נייח שהיה מאותו מקום או מקרן, ושמנו להם על ההתחלה, שימיץ ישר בא לחגוג בטירוף עם הקהל שלנו, זה לא יכול להיגמר אחרת, כאילו. זה רק השאלה של בן אדם אובייקטיבי באמת, זה שאלה של כמה.
בדיוק, זה היה שאלה של כמה, והטירוף שזה הכניס את ה... קהל ואת כל האצטדיון, השער המוקדם הזה.
וראית 10 דקות אחר כך כדור ארוך, בלטקסטה משלשל שם קלפים בתחתון, שוב, יוצא לו שם, זה קופץ הכדור מעליו, השוער לא יוצא, ענן מגיע, קינדה אם הוא טיפה יותר מרוכז וחד, הוא נותן את הרוחב שם לליאור, שמול שערק או לדינדה, זאת אומרת, וכל זה לפני הגול, שהגיע בדקה 22. זאת אומרת, זה לא היה מקרי, באמת מכבי תל אביב.
ואת בלטקסס שנראה לי זה היה
ש... מכבי חיפה עלתה בטירוף, עלתה במערך, להגיד מערך נכון זה כאילו חכמה בדיעבד, אבל מסי הפתיע את בובי קין עם דניאל בשש, הם לא ערוכים לזה, ואולי כאילו גם הגיע הזמן שנדבר בפרק הזה על דניאל בשש, מה אנחנו חושבים על זה אחרי המשחק, מה חשבנו לפני המשחק אנחנו אמרנו, אפשר לחזור לפרק קודם.
אני רק רוצה להגיד על המהלך הזה, לא מקצועי ולא כלום, שלמסי יש את הביצים הכי גדולות בעולם לעשות את זה, אחרי משחק שהוא עשה את זה כבר נגד מכבי תל אביב בגמר גביע הטוטו, והוא היה שם לא טוב בשש.
הוא לא עשה את זה. אני אמשיך להתווכח איתכם, כי בפרק הקודם התווכחתי על זה עם גיא, הוא שיחק 8 שם, גוני היה 6, וזה ההבדל. ועל זה גיא ואני דיברנו בפרק הקודם. ופה הוא שיחק 6, אחרון, בקישור, וזה משחרר את אלי להיות קצת יותר חופשי. דניאל על 6, אלי עלה חצי אמצע בימין, וליאור עלה חצי אמצע בשמאל. זה מה שקרה אתמול. ואז, שאלו את עצמכם איפה קינדה, הוא חלוץ שני ליד דין, שכל הזמן בא אחורה, אבל למה הוא בא אחורה ימינה? כי שם יש את אלי שהוא פחות מוכשר, ולא צריך אותו בשמאל איפה שיש את ליאור. וזה בדיוק מה ששרי עשה בבלומפילד.
אז זהו, ואז... אילו, גם מה שאמרתי אולי לך ביציאה, לבבא בטוח אמרתי, שמה שקינדה עשה אתמול מחצית ראשונה, זה מחצית של שרי, גם בעמדה וגם ביכולות.
ממש
הוא
ככה.
הוא כבר נראה כאן הרבה יותר טוב, אתה יודע, מחצית שנייה, שוב חזרנו לדקות האלה שכבר אין לו כן, אוויר כל כך, וזה בסדר, אבל מחצית
גם נורא קשה לרדוף.
מחצית מדהימה, לא רק בפן התקפי, כאילו שזה אתה יודע, הוא היה מאוד מחויב בפנטיב, הוא חטף כדורים.
כן, כן. לחץ,
והוא, והוא קפץ את הגובה, נכון, נכנס למאבקים, ותשמעו, זה נורא נורא קשה לרדוף, כשאתה שחקן התקפה שרגיל לשחק עם הכדור כמו גדי קינדה, ואתה בסוף לוחץ המון, ומביא את הגול השני בחטיפת כדור שלך, וממשיך להיכנס למאבקים, ובואו, זה מאבקים עם בלטקסה, עם לוקאסן, עם דור פרץ, הם שחקנים חזקים,
אנשים חזקים,
שחקן בגודל של גדי, בגודל של גדי קינדה, זה באמת קצת יותר קשה. אני רק אשלים את הסיפור של המערך, כן?
מילה על, על, על הקטע של הצבא של קינדה בעמדה שלו, ואת שרי בעמדה שלו, אתה יודע, צחקו על זה בהתחלה, ששאמרו מסי, מה מסי, ההשראה שלו זה פפ גרדיולה. רק ילד צעיר וחוצפן, שההשראה שלו זה פפ גרדיולה, יכול להחליט שהוא לוקח שחקנים כמו שרי וקינדה, ולהפוך את, את החיסרון שלהם בחוסר יכולת ללחוץ, או להסתבך באמצע עם הפיזיות, קינדה לא בכושר, שרי עושה חורים בבילדאפים של המעברים, לשים אותם דווקא כחלוץ שני, וליהנות מהיתרון שלהם, באזור שהם פחות קריטיים, בסגירה, באמצע ובפיזיות, זה רק אנשים לא ותיקים, לא כאלה של 20 שנה של כדורגל, רק כאלה שמשחקים פורנייט בלילה, יכולים לחשוב לעשות. וזה למה העולם שייך
לצל. התלמידים שלי נעלבים.
זה מנג'ר, זה כאילו דברים שאתה אומר, וואלה, זה הולך לי במנג'ר, בוא אני אנסה את הגודל ביתים שמשהו
עושה. ואני חושב, שאחרי שדיברנו על פורטנייט ועל ביצים ועל פפ גוארדיולה, אני לא מבין מה הבעיה להגיד שמסיידגו פשוט מאמן כדורגל מצוין. יכול להיות שהוא לא יצליח השנה לקחת אליפות, יכול להיות שנגמרה לו הקריירה, יכול להיות שהוא יסיים במכבי חיפה ולא יצליח בשום צורה לשחזר את ההישג הזה. מה שאני רואה ממסיידגו מאז המלחמה, זה שהוא מאמן כדורגל מצוין. מצוין. שהקבוצה שלו מגיעה מוכנה למשחקים, והקבוצה שלו מתמודדת עם מלא חוסרים, והקבוצה שלו מגוונת מבחינת טקטי, והקבוצה שלו טקטית, והקבוצה שלו ממושמת.
מאז המלחמה היה לנו עליות, היה לנו ירידות. חודש אחרון, מה שקורה מאז מכבי תל אביב,
אני חושב שזה התחיל ב...
אבל אחרי ביתר... לפני מכבי תל אביב לא שיחקנו טוב.
סליחה, מכבי קבעתי. רגע, לא התכוונתי מהמלחמה, התכוונתי מאז שיצאתי מעזה, סליחה, שזה בערך פנטינייקוס. לא, כי אחרי פנטינייקוס יצאנו שם לרצף ממש יפה.
הנקודה שהתחילו בה, כן, זה היה פנטינייקוס, אבל גם, אני לא זוכר כבר אם זה היה לפני או אחרי, זה היה לפני לדעתי. הניצחון בדקה 90 ומשהו על באר שבע בבית, זה היה כאילו תחילה של איזשהו מומנטום של דברים חיוביים, עד אז זה היה נראה
קצת... זה היה משחק השני אחרי שפזרנו, היה פול פתח תקווה ואז
בסדר. זהו, זה היה זה. שם זה היה נקודה שהתחילו קצת דברים להסתדר, פתאום איזה רביעייה נגד אשדוד, פתאום איזה זה, ולאט לאט מסי צבר ביטחון, ואני חושב שגם...
כן, אבל צבר ביטחון הגיע לאיזשהו, סליחה רובנס, שהגיע לאיזשהו פיק שלילי.
יש יצירה, נכון, עם השתי
תקועים. שני תקועים, סוף דצמבר הפועל תל אביב, נכון, והפועל פתח תקווה. שני תקועים שעצרו את הרצף של 5 ניצחונות רצוף, פנאתינייקוס ועוד 4 בליגה, ומאז יצאנו לעוד רצף, עד טרנר.
ושם, כאילו דווקא העלייה הזאת, אחרי המשחקים הלא טובים, שלקחנו נקודות, למרות שלא היינו טובים נגד הפועל ירושלים, ואז כבר הגענו לבלומפילד, לשחק נגד מכבי תל אביב, ושיחקנו מדהים, משם כאילו הכדורגל שאנחנו רואים ממכבי חיפה, בטח בהתאם לשחקנים שזמינים לנו,
בדיוק.
זה משהו שאני לא זוכר בישראל.
כאילו, אני לא רוצה עכשיו
לפתוח... כאילו, שאני עוקב אחריה ואוהד.
לא, אני לא רוצה לפתוח את השיח למאמנים אחרים, זה לא רלוונטי, כן? אני רק רוצה להגיד שפשוט האיש לא מתלונן על כל החוסרים שהיו מתחילת השנה לקבוצה הזאת, רק עכשיו הוא מתחיל לקבל את החוסרים האלה, כאילו שהחוסרים האלה מתמלאים, והקבוצה פשוט מצליחה לעשות גם את התוצאות, גם לשחק כדורגל טוב, גם כל שחקן שעולה למגרש, לא משנה אם זה אילי חג'אג' או לא יודע מה, דניאל סונגרן, הם משחקים עם 100% ביטחון, שהם שם, שהם שווים את זה, שהם יכולים לתת משהו לקבוצה, שכאילו, שהם פשוט חלק מהקבוצה.
תראה את ליאור קאסה, תראה כמה ביטחון, גם כשהוא לא טוב.
ילד בן 18, כן?
פיינגולד, דין דוד שכבר היה בטאון גדול. יש לך מלא דוגמאות מכל מיני כיוונים. קני סייף.
הוא הצליח לגבש איזושהי רוח מגבשת כזאת של מלחמה ושל ביחד, שאתה רואה את זה מהיציאה, ופשוט כיף לך, כאילו זה הכיף שלי שאני מרגיש, שפשוט אני רואה קבוצה מאומנת ושנלחמת ביחד, ושגם יכולה לא להצליח, אבל היא תהיה ביחד, וזה מה שאני פשוט נורא אוהב השנה.
אני רוצה לקחת את זה מפה למשהו מקצועי, גרדה. אז מכבי חיפה עולה עם 3 בלמים, סק בימין, שימיץ באמצע וגולדברג בשמאל, שחקן אחד בכל קו, ענן בימין וקני בשמאל במקום קורנו. שלישיית אמצע, כמו שאמרנו מקודם, דניאל בשש, אלי חצי אמצע בימין, שזה החצי אמצע הטיפה יותר הגנתי, וליאור חצי אמצע בשמאל, שהוא החצי אמצע הטיפה יותר התקפי. ואז קינדה בעצם חלוץ ימני, ודין דוד חלוץ שמאלי. אז שלושה דברים על המערך הזה. מי שרוצה לראות את המשחק בשידור חוזר, יכול לשים לב איך מכבי חיפה התמודדה עם זה שמכבי תל אביב הייתה עם 3 בלמים. אני מזכיר, בבלומפילד מכבי תל אביב הייתה עם 2 בלמים, אז היה קל לדין ולשרי ללחוץ אותם, ולליאור לנעול את יוריס בשש, ולענן ולקורנו ללחוץ את המגנים. ואז מכבי תל אביב באה לגביע הטוטו, ועשתה שלושה בלמים, והסתבכנו עם הלחץ. מסיידגו קיבל החלטה מאוד מעניינת. הוא אמר, אני לוקח את ליאור רפאלוב, שכל החבר'ה פה יגידו, הוא 10, נכון? זה מה שכולם יגידו. אני שם אותו 8 בצד שמאל, השמונה הקצת יותר קדמי שלי, ואני כל הזמן משתמש באינטליגנציה, בניסיון ובחוכמת המשחק שלו, כדי לדעת מתי הוא יוצא ללחוץ את לוקאסן, הבלם הימני, מתי הוא יוצא לאט לאט לכיוון אבישי כהן, המגן הימני, ואז כן, היא לא צריך לצאת, ומתי הוא נשאר מאחורה יותר ומחכה לדור פרץ, שמנסה לעשות תנועות בגב של ההגנה. ליאור רפאלוב, ואני שוב מציע, תסתכלו על זה, מהמקרש זה היה בולט, אבל גם מהטלוויזיה, כל הזמן היה בבלנס, מתי אני יוצא בלם, מתי אני יוצא מגן, מתי אני נשאר אחורה. ובהתאם לעבודה של ליאור רפאלוב, גם האחרים עבדו. וזה היה מאוד 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 מרשים מבחינה מקצועית, כי זה אפשר לקני סייף להסתכל על ליאור, ולהבין כל הזמן מתי אני יוצא ללחוץ ראש בראש עד למעלה, מתי אני נשאר בבלנס. וזה אפשר לדניאל, כמה פעמים דניאל ראיתם אותו מנקה את הכדורים בצד שמאל, שהם כדורים שנראו לנו עבודים. והכל היה בהתאם לתנועות של ליאור רפאלוב, זה היה מאוד מאוד מרשים, זאת נקודה אחת. נקודה מקצועית שנייה שאני רוצה לדבר עליה, היא שבאמת למכבי חיפה יש התלבטות קשה עם הבלמים. עבדולאי סק אותי, הוא הבלם שהכי מרגיע מאז אריק בנאדו. משהו בנוכחות של סק, גם כשהוא החליק אתמול, ואמרתי לכם את זה ביציע, בבא גיא, משהו בנוכחות שלו מרגיע אותי. שימיץ עשה אתמול משחק הגנתי הרבה יותר טוב מסק, הרבה יותר בגובה, ברגל. רגע, ועדיין סק מרגיע אותי. סק מקבל את הכדור, נפתח איתו ימינה לעבודה של מגן, אני יודע שהוא לא כזה טוב בזה, אני רגוע. ואני באמת טועה, בכל רם אני מזמין אתכם להגיד לי, מה מסיידגו צריך לעשות? הוא צריך לוותר על שימיץ ולהחזיר את סק לאמצע? הוא צריך לשחק כמו אתמול? אני חשבתי אגב על זה שאולי ביום שבת אפשר לתת לשונגו לנוח, ולשחק עם אילי פנגולד בלם שמאלי, כי זה כבר משהו שראינו שעושים. וחשבתי על זה שאולי ביום שבת אפשר לתת לשימיץ לנוח, לשחק עם סק אחרון, ולתת לפיינגולד חזרת העמדה בצד ימין. אבל מה שבטוח, שכל עוד מכבי חיפה נשארת עם הצוות השחקני ההגנה האלה, בכל משחק יהיה יתרון מסוים וחיסרון מסוים. לא סק ולא שימיץ, כי בלמים ימניים יודעים לפתוח לקו כמו מגנים טובים, כמו דניאל וכמו פיינגולד. ומה שראינו אתמול, התאים למשחק כמו מכבי תל אביב, שהייתה דומיננטית עם הכדור, שיש לה שחקנים מאוד פיזיים, שהיא מרימה הרבה קרוסים לרחבה. כשאנחנו נצטרך להחזיק בכדור 75% מהזמן, ונצטרך לתקוף גלים-גלים, ונצטרך לשחק בילדאפ מהיר יותר, לא בטוח שאנחנו רוצים את סק ושימיץ ביחד.
לא, אני חושב שגם לסק יש לו יתרון קצת יותר טוב עם הכדור ברגל מאשר לשימיץ, במשחקים שאנחנו שולטים על היריבה, וזה נקודה חשובה, כי שימיץ עם הכדור אני פחות סומך עליו מאשר סק. וכן, יש פה איזשהו, אנחנו נכנסים לתקופה עכשיו מאוד מעניינת מבחינתי, אם אני מסתכל על זה גם על, על דגו, זה שהוא יצטרך עכשיו לאט לאט בעזרת השם, אתה יודע, השחקנים פצועים יחזרו לסגל, הסגל פתאום יחזור להיות עבה, פתאום לא כל שבוע יש שני משחקים בשבוע שאתה יכול לשחק עם
הרוטציות. זה דווקא לא נכון, כי כרגע אתה עדיין עם המשחקים נגד גנט בפורמט של שתי משחקים בשבוע, ואם אתה עובר אותם אז אתה ממשיך עם זה, אז אתה כל החודש הזה גם בסיטואציה הזאת.
אוקיי, אז אולי המבחן הזה לא יתקיים, אבל אני כן חושב שהמבחן הזה באמת בהגנה הוא יתקיים, כי באמת יש יותר שחקנים מעמדות, וזה החלטות.
אחד היתרונות עקב החסרונות של מסאי, זה שהוא היה צריך, הוא לא היה צריך להחליט מי משחק, כי היה לו תמיד רק את ה-11 שמשחקים. עכשיו, האתגר שלו הוא אתגר מנהיגותי, מקצועי, מאוד מאוד חשוב. אם אתה מחליט שאתה מוציא את שימיץ עכשיו מהרכב, אתה עלול לשרוף את השחקן. השחקן הזה עבר תהליך לא פשוט מתחילת העונה, ועבד מאוד קשה בהזדמנות הראשונה שנתנו לו. את מה שנקרא בכדורסל, אתה אומר לשחקן, בסדר, היה לך משחק זריקות לא טוב, תחכה להזדמנות הבאה שלך, תרוויח את החמש דקות שלך הבאות ל-10 דקות בהגנה, במשחק הבא תסרק שני רבעים, ואז יש לו שער רבעים. שימיץ עשה את המסלול הזה עכשיו. אתה לא, אם אני מסאי, אני לא מערער את עצמי, איפה שלא מכריחים אותי. גם ככה יש לי מקומות שמכריחים אותי להתערר בהם, כי יש לי פציעות, ויש לי מורחקים, ויש לי כאלה, ויש לי כאלה. איפה שכרגע לא מעררים אותי, אני לא מערר את עצמי. זה אומר שאני נשאר עם, עם שון ועם שימיץ באמצע, ושאבדולאי יחכה להזדמנות שלו באמצע, או יהיה ברוטציה של אירופה ליגה, כמו שגיא אמר, שסק יעלה נגד גנט, וששימיץ או שון ינוחו.
יש מצב גם שלושתם יעלו, כאילו, כמו אתמול, נגד
גנט. דווקא נגד יריבות איכותיות.
זה הכוונה.
נגד יריבות איכותיות. זה נשמע יותר נגד ששני הבלמים הגבוהים, כן?
אני לא מערר את, אני עכשיו לא נכנס לסקילס של האם שימיץ יותר טוב בזה או עוסק בזה. שימיץ כרגע מייצר יחד עם שון שקט תעשייתי מאחורה, שאני לא רוצה לערר אותו. לא רוצה לערר אותו ולא רוצה להפסיד את, את הרוח, בטח אחרי הגול שלו.
נכון, נכון. רק צריך להגיד, יש פה עדיין היבטים של עייפות ושחיקה ופציעות.
לא, אם זה דברים שהם נתונים פיזיולוגיים, והם ברורים לכולם, ומתוקשרים לכולם בצורה הנכונה של לנהל מערכת איזונית פיזיולוגית בריאה, זה בסדר. אבל אם זה החלטה מקצועית, היא עלולה מאוד מאוד לפגוע בשימיץ, ואני כרגע חושב שאני צריך את שימיץ הרבה יותר, מאשר להחזיר את אבדולאי סק להרכב. זה נראה לי כרגע...
אוקיי, אז אני רק רוצה לתת...
אבל רגע, כאילו, רציתי להגיד את זה גם קודם, כי אבדולאי סק של אתמול... לא יודע מאיזה סיבה זה, שהוא לא היה פה חודש, הוא היה הרבה יותר רגוע, הוא לא היה סק של לפני שהוא טס, שלקח החלטות מאוד אמיצות, לפעמים לא אהבנו את זה.
הלו, בעל הבית יצא מהבית, ועכשיו יש בעלי בית חדשי, למה אני אומר את זה?
אתה יודע, זה גם תלוי באופי של שחקן, הוא יכל לחזור ולהגיד אני בעל הבית, והוא לקח את זה והיה מאוד רגוע, חוץ מהטעות הזאת בצד ימין שם, כבר שלט על כדור ואז איבד אותו, חוץ מזה היה לו משחק מושלם, ו...
תן לי להגיד לך עוד משהו.
בואו נקווה גם להמשך הדקות שלו, שנראה אותו יותר רגוע.
מי שכיוון את מי אתמול היה שימיץ הצק, ולא להפך, וראינו את זה. מי שלקח פיקוד על ההגנה היה שימיץ, וזה בסדר גם.
חבר'ה, הרחבה במכבי חיפה, לא שומרים על שבועים, ולא מחכים שאף אחד ייקח אותם. במכבי חיפה מי שהולך, מישהו בא במקומו. זה האירוע כרגע. זה לא הצגה, זה לא בכאילו, זאת האמת. חביבי, תפסו לך את המקום.
תראו את דניאל, האם אמא של הבנקרים, שאילי לא נופל ממנו.
יותר מזה, באנו לבלומפילד דולה שעברה, בלי קורנו, ושון היה מגן שמאלי, ונראינו כמו קבוצה בינונית מאוד, ואתמול קורנו.
היה מגן ימני, היה שם עוד קצת, היה גם רז מגן ימני.
בסדר, נכון, אבל המסר הוא, שגם אתמול בלי קורנו, אחד השחקני מפתח הכי גדולים של מכבי חיפה בשנים האחרונות, שמשפיע גם כשהוא לא משפיע, גם כשהוא לא טוב, הוא עושה דברים שרק הוא יכול לעשות, אין באינטליגנציה, אין בסגירות, אין בחוכמת משחק שרואה את המהלך אחד קדימה, גם הגנה, גם התקפה, גם בדריבל, גם בשמירת כדור, ונכנס אתמול קני, שלא היה מגן שמאלי במכבי חיפה עונה פעם אחת, ידענו, כשהחתימו אותו ידענו, שהוא יכול גם להיות מגן שמאלי, הוא היה יותר ניסיוני קשר, אמצע,
לא,
קשר
סמוט. לא, החתימו אותו כמגן שמאלי מחליף, אבל מאז היה צריך אותו הרבה באמצע, והוא עבד כמו חמור, הוא בעיקר שחק באמצע.
ניסחת את זה אולי יותר מדויק, אבל המסר הוא שאתמול קני נכנס לעמדה של המגן השמאלי, ועם קורנו צריך לנוח עוד שבוע, הכל בסדר. ועם סק יכול להיכנס לסגל, להרכב, בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, הכל בסדר. אין, אף אחד פה לא חתמו איתו בסיכרון דברים, שהוא צריך לחזור מאליפות אפריקה להיות...
לא, ממש לא. רק לא צריך לצאת מפרופורציה. בסוף סק הוא אחד משלושת המנהיגים של הקבוצה היום. הקבוצה מאבדת הרבה מנהיגים, בסדר? היא איבדה הרבה מנהיגים. זה כמו שהנוכחות של דניאל בעיניי חשובה מאוד. אתה רואה שדניאל הוא לידר. אתה רואה שהוא מקרין ביטחון, אתה רואה שהוא שחקן שדוחף את השחקנים הצעירים, אותו דבר נכון על סק, אותו דבר נכון על ליאור, אני רוצה להתייחס לנקודה שלך על קני, שים לב, קורנו נפצע, קני שהגיע עכשיו בחלון ינואר, מחליף אותו בהרכב, שרי הולך הביתה, חוזר להולנד, קינדה שהגיע עכשיו מחליף אותו, פיורו מורחק, מי מחליף אותו? תומר חמד, בסדר? בסוף יצא פה איזה בינגו של החלון הזה, שהשחקנים שהביאו, אלי נפצע במהלך המשחק, קסה נכנס. יצא פה איזה בינגו נורא, נורא נחמד של שחקנים שהביאו במהלך חלון העברות של, של ינואר, והם מיד מקבלים את הדקות שלהם. אני יודע שאף אחד מכם לא זוכר את זה, כי חלק מסטולים וחלק שיקורים, אבל דיברתי מקודם על ההרכב ודיברתי על שלוש נקודות. אחד, דיברתי על הלחץ עם ליאור, שתיים, דיברתי על הבלמים. אני רק רוצה להגיד משהו על פיירו. כי כשמכבי חיפה משחקת את הכדורגל הזה, עם חלוץ שני שהוא בעצם קינדה, זה יותר מתאים לדין דוד. זה יותר מתאים לדין דוד. שנייה, אני אסייג בדברים אחרים. כי אם אתם, זה לא שפיירו לא עובד. פיירו אגב בספרינטים הוא לא נופל מדין, בלחץ הוא לא נופל מדין, ממש לא. הוא מביא אספקטים אחרים של המשחק.
אבל את הגול השני אתמול הוא לא מסוגל לשים.
עזוב, אין לקינדה מה למסור לו, לכדור הזה. עכשיו למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי בכל זאת מכבי חיפה בהרבה מאוד משחקים תתבסס על קרוסים, כי הקבוצות יצופפו מולם, ותצטרך משחק מגוון של הגב לשער של פיירו, זוכרים בריצה היפה שהוא נותן את הדאבל פאס, ושחקנים מצטרפים מעומק, אנחנו נהיה חייבים את פיירו, למשחקים מהסוג הזה.
זה גם הנוכחות שלו בכלל, במשחקים שאנחנו הדומיננטים, בלעדיו מאוד קשה לפצח הגנות, אין מה לעשות.
גם אתמול, בין דקות 30 ל-45, שהיית נסוג אחורה יותר, ומכבי תל אביב התעוררו
יותר חצי שני בעיניי, כי דווקא שם נתנו את הגול
של סל. כן, היה, אבל הנקודה היא ברורה, שאנחנו צריכים את השחקני מפתח שלנו חזרה במקומות הטבעיים שלהם, וכן, ראה ערך פיירו, ראה ערך סק. כל מה שאמרתי מקודם על שימיץ, הוא לא בשביל להוריד מסק או מהחשיבות, או כי אני לא חושב שסק עדיין המנהיג שלי. אני פשוט חושב שמה שנוצר מכורח הנסיבות, והוכחנו שאנחנו מתמודדים איתו, וזה חוסר שמישהו בא והופך את זה לפלוס, ממינוס, אני לא רוצה לפגוע בפלואו הזה. אתה מבין? ואני חושב שאנחנו צריכים להיות גם מה השאיפות של איזה שחקן אנחנו רוצים שיהיו על הדשא, וגם להבין, אם מישהו הרוויח את המקום שלו, אז בוא ניתן לו קרדיט, בוא כאילו, אתה מבין? בטח שחקנים שעברו, בטח שחקני הגנה.
אני לא צריך להזכיר לך שככה סק עבר את שון ואת
דילן שנה שעברה, נכון מאוד.
מי שקם מקומו אותם, משהו כזה. אז אני אמרתי את השלוש נקודות המרכזיות שלי על ההרכב, אני יודע שאכלתי את הרס, אבל בכל זאת בא לי שגם
ניתן בפודס איזה משהו מקצועי.
לא, אני לא דיברתי עליו בנקודות שלי, אבל אני גם לא רוצה, כי לא נעים לי, אני אמרתי לך את זה בפרק הקודם. תודה.
דניאל, תשמע.
יש מעט דברים, יש מעט דברים שאמרתי לך.
זה לא רק אני ואתה היינו בשיחה, הזינו לנו עוד כמה אנשים.
פשוט הסיפור אצל דניאל בשש, הוא שמה שמסי, להבנתי, מה שמסי הרגיש מגמר גביע הטוטו, זה שהוא מפסיד המון קרבות שניים. ההגנה שלו תגיע ראשונה לכדור, שימיץ יגיע ראשון לכדור עם הראש, שונגו יגיע ראשון לכדור עם הרגל, אבל אז הכדור ילך לאמצע, ויוריס, פרץ וגבי יגיעו לפני השלישייה שלנו. ומה שקרה אתמול היה, שלפחות בפתיחה, דניאל, אלי וליאור לא נפלו מהם.
נכון.
ויכול להיות שעם גוני, שאני מאוד אוהב אותו, ואני גם חושב שהוא נכנס טוב למשחק, זה לא היה קורה. דניאל היה צזיתי בטירוף. בטירוף.
דניאל היה מצוין, ואתה יודע, כאילו, אמרנו לפני המשחק, שוב, פרק קודם, אתה אמרת על הנקודות של האגרסיביות, ואני אמרתי על הנקודה שאני פוחד, כי הוא לא מספיק עדין עם הכדור, הוא לא מספיק טכני, וזה היה איפשהו באמצע, אבל זה נטע בצורה משמעותית, כאילו, הוא לא מספיק טוב עם הכדור, היה כמה עיבודים כאלה גם, היה עיבוד דקה 11, אני חושב, שכמעט הוביל לגול שלהם, אבל עדיין, האגרסיביות שלו, זה ניצח את המשחק. זה שאין לו פס עדין והוא לא ייתן את המסירה הנכונה קדימה, אוקיי.
עד שהוא נתן אחת שהכדור נעצר שם בגול שנפסל על הנבדל הקטן.
החוכמה שלו שהוא ידע איפה לעמוד, זה לא רק זה שאוקיי, אין לו את הטאצ' העדין בכדור ואת הנגיעה, אבל הוא ידע איפה לעמוד, וזה לא רק בצד ימין של המגרש שיותר קרוב לעמדה הטבעית שלו, הוא גם ידע לבוא ולסגור בצד שמאל, וידע
מאחורי ליאור, נכון, מאחורי ליאור, נכון, נכון.
וממש הוא שיחק כאילו זה העמדה הטבעית שלו מהבחינה הזאת. צ'רקז.
אופה.
צ'רקז, בוא תצטרף אלינו, אם כבר באת להגיד שלום. אין לך מושג על מה דיברנו? אז רגע, תכף צ'רקז הצטרף, הוא מכין את המיקרופון.
הוא הבחור הכי יפה בעולם.
הוא הבחור הכי יפה ביציע, איזה כיף היה לעמוד מעליו אתמול.
עכשיו דממה.
הוא דומה
את זה.
אופה, אופה, אופה.
צ'רקז, בוא תגיד מילה על הסוג'ו.
לא, אז צ'רקז לא שמע עדיין בכלל מה דיברנו, זרוק נקודות.
רגע, יש לי... טוב.
באתי להוריד לכם. סתם, לא.
אני ממכונת אפקטים.
אנחנו בטח, כל הקירות כבר דביקים.
לא, עוד לא.
אבל אתה רוצה לשמוע? אני יודע, אני מכיר את האיש.
לא, הוא בא מאופק ומסודר עם רשימה, הוא כמו מסיידגו, הוא בא. יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו.
יפה, בסדר גמור.
יש לי עוד משהו טוב להגיד על דגו. זה שאף אחד מאיתנו לא ידע לסדר את הרכב כשהוא ראה אותו, וזה שאף אחד מעיתונאים לא ידע את הרכב יום לפני, וזה שלמכבי תל אביב בפעם השנייה במשחקי העונה, לא היה שמץ או שימץ של מושג מה הולך לקרות על הדשא, זה הצלחה ענקית של מסיידגו כמנהל המערכת המקצועית הזו. זה אדיר.
אני חושב שגם מעבר לזה, כאילו הקטע שראינו את הרכב, וכולנו אמרנו, אוקיי, זה אולי שלוש ככה, אולי זה ככה, אבל אולי דניאל בעצם יהיה באמצע, ולמה, וכאילו זה לא העמדה הטבעית שלו.
אני שולח אתכם לציוד של אורי קופר, בסדר? אני לא אגיד מעבר לזה. שלחתי לכם את זה אחרי המשחק. זה היה נורא מביך.
לא, אז אני אומר, אתה באת ואתה כאילו עלית למגרש עם איזשהו סימן שאלה, כאילו אתה אומר באמת מה הרכב ואיפה
דניאל. לא, אז אני שואל באמת, מה הבעיה לשים סימן שאלה? למה חייבים לשים נקודה או סימן קריאה על הכל?
אבל למה אי אפשר פשוט להזין לנו ולהגיד מראש, זה אופק אמר שאולי זה יקרה, אנחנו קטלנו אותו, אבל אם מישהו היה רואה דניאל בהרכב ושומע את הפרק, הוא היה מבין מיד על מה מדובר. זה מה שקרה לי שראיתי את ההרכב.
אני העליתי את הסברה הזאת, ואני חושב שזה לא הפעם האחרונה שזה יקרה, אבל כלל לא בטוח שזה נכון, שוב, לקבוצות שאתה צריך להיות דומיננטי, ואתה צריך להניע את הכדור מהר מצד לצד, בכלל לא בטוח שזה נכון, וזה אגב, רגע,
אתה יודע, זה לא משהו שנעשה כצד הכי נכון, זה הצד הכי נכון בהתאם לאתמול.
נכון, תעצמו את האוזניים, אתם לא רוצים לשמוע את זה. השחקן הכי טוב במכבי חיפה, ולהזיז את הכדור מהר בשש, הוא שואו. עכשיו אני יכול לרדת.
שמע, אחרי הליכוד האפריקה, כולנו סקרנים, אני חושב לראות מי זה השחקן הזה.
אני לא, אני חיכיתי כמה דקות להגיד לך שהטייק שלך על מסאי, הוא היה הטייק שלך הכי טוב בפרק, ואז שהגיע תורי להגיד לך את זה, זה היה אחרי טייק מאוד גרוע שאמרת את מה שאמרת עכשיו על שור. זה, רק אתה יכול להספיק לעשות את ה-180 מעלות הזה כל כך מהר, אחי.
אתה תשלם על זה בשיחה, אתה תשלם על זה בשיחה טלפון של מחר בבוקר, של רביעי בבוקר.
אני אשמח לאכול את הכובע לגבי שור, באמת. הבעיה של שור, אמרתי לך את זה כבר לפני כמה שבועות, זה שהיחסי ציבור והיחצון של העמדה שלו היא הטיית הציבור. הוא שווק לנו כשש, הוא לא שש, הוא יכול להיות בכל עמדה אחרת במגרש, ולקבל אחלה של מחיאות כפיים,
אני חולק עליך, ואני מוכן לשים פה את הכבוד המקצועי שלי.
עד כה, רגע, אתה יכול לחלוק עליי, תיאורטית, אנחנו אוהבים שיח עובדות, עובדות כרגע, הוא לא הוכח כשש, אתה מאשר?
לא, אני אגיד לך למה, כי הוא עוד לא הוכח בשום דבר. ודווקא כן. בשני המשחקים הטובים שלו ליד אלי מוחמד, זה מה שהוא עשה. נגד נתניה, נגד
פנתינייקוס,
הם שיחקו שתי שישיות באותו קו.
מה זה שתי שישיות? מה זה המצאה חדשה, שתי שישיות?
לא, ככה בתחיל... אחי, שחקנו ככה במלטה עם ג'אבר ואלי, ושחקנו ככה דקות מסוימות גם בבלומפילד, שתי שישיות ושניים באותו קו, ואז יש לך 10 מעליהם. ולא, בבא, אני חולק עליך רק בגלל הדקות שראיתי באליפות אפריקה. אין לו לשואו את הבן הקווים שאתה רוצה מהשמונה.
הוא לא היה שש באפריקה.
הוא היה אפילו במשחק האחרון שש.
הוא שש?
מה לקבל את הכדור?
הוא לא שש קלאסי, יש הרבה סוגים של שש. יש שש יותר אגרסיבי. היו לך גם שש לאורך ההיסטוריה שלא היו אגרסיביים, ורק עמדו שם
חוקר לו
ונבטו את הכדור.
לא היסטוריה, במכבי חיפה, של השנים
מה. הוא לא הראה לנו את היכולות שלו.
אני אגיד לך, אני חושב שלכולנו יש איזושהי ציפייה שאנחנו שומעים מספר 6, לנטע שגם יחלץ, גם יעביר את הכדור מהר, גם יעשה ככה וגם יסתובב על המקום.
אבל נטע לא היה כזה עד לפני 3 שנים.
אז זה מה שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד שכרגע מייסד יכולות שכן ראיתי משהו גם באפריקה, גם בשני משחקים האלה לפני מלא מלא זמן וכולי, זה שהדבר שהוא כן יודע לעשות ולעשות מהר וטוב, זה להעביר את הכדור מהר קדימה. הוא יודע להעביר את הכדור מהר קדימה, הוא יודע לקדם את המשחק מהר, הוא מחפש את זה, זה הדברים שהוא טוב בהם. מה אין לו, או לא ראיתי לפחות עד היום, יכולת של חילוץ כדור, של לתקוף שחקן, שזה אנחנו מתארים בשש כאילו האולטימטיבי מבחינתנו.
מי מתאר? מה, אני אמצא, מי מתאר? אני מתאר, אני מתאר, הוא מתאר. עמדה שש. עמדת שש.
אנחנו מתארים.
עמדת שש במכבי חיפה, עמדת שש במכבי חיפה, צריכה לחלץ כדורים, לא בזה שהיא קופצת על השחקנים ומחבקת אותם, כי היא לא מגיעה מהר.
בסדר, אבל, זה, אבל עובדה, עובדה שבחלק מהמשחקים זה לא היה ככה, וזה המון קשור לביטחון.
אבל אני לא אומר אני לא... הוא לא... כרגע, עובדתית, עובדתית כרגע, כן? הוא, לא כן. הוכח, הוא לא הוכח כשש. הנקודה, הנקודה שהחמאת לו, היא נקודה התקפית. שהוא מוסך פסים האלה.
אתה ואני חלוקים פה על המהות. אני אומר שברוב המשחקים של מכבי חיפה במהלך השנה, השש שלה צריך להזיז את הכדור מהר, לדחוף אותו בין הקווים, ולדאוג שהקבוצה תגיע לשטיש הקדמי כמה שיותר פעמים. ואתה אומר שהשש של מכבי חיפה צריך להתעסק קודם כל בהגנה. אני אומר לך, שזה שאנחנו חלוקים פה מהותית, זה נהדר. יכול להיות ששנינו צודקים במידה כזו או אחרת. 80% מהמשחקים בליגה הם משחקים שאתה מחזיק בכדור הרבה זמן. ואתה חייב את השחקן שידחוף אותו לעומק. ואתה חייב את השחקן שיזיז אותו מקורנו לענן. אתה חייב, זה קריטי. וזה מה שג'אבר עשה ממש טוב יחסית. כשהוא ירד להיות בשש. אנחנו זוכרים את הגליץ'.
הדבר שהכי חסר לנו מאז שנטע הלך, זה שאנחנו לוחצים, לוחצים, לוחצים יריבות, ואז הם מאבדים את הכדור, ואנחנו לא מספיק מהר יוצרים עוד התקפה. זה מה שאני מרגיש שחסר לנו השנה. וזה מה שאנחנו מצפים כנראה שהוא יעשה.
רגע, יש את השנה, יש את השנה, ויש את החודש האחרון. אני רוצה, יש את העונה ויש את החודש האחרון. יש שני הבדלים בין תחילת העונה לחודש האחרון. בתחילת העונה, תעפנו להיות קבוצה שלוחצת מאוד גבוה, ובחודש וקצת האחרונים, אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, שהעומס, או הפערים שהיו לנו בין החלק ההתקפי המאוד מרשים לבין החלק האחורי, ראינו כל תחילת העונה בור באמצע מאוד מאוד גדול, שכל הזמן חיפשנו שם את השחקן הזה, שאני קורא לו שש מחלץ כדורים, ושש יורד לגליצ'ים חכמים, ובחודשים האחרונים, נהיינו קבוצה שעובדת כקבוצה יותר טוב, מהחלק של הקבוצה היריבה, לאורך כל המגרש, עולה ויורדת, וכולם שותפים למשחק ההגנה, וכולם שותפים למשחק ההתקפה, אז הפער הזה של השש מחלץ כדורים, הוא פחות ניכר בשבועות האחרונים. כי יש פתאום עבודה יותר קבוצתית באמצע, שגם חלוצים לוקחים בחלק בלחץ, וזה משהו שמקל על כל העבודת הגנה שלנו. יכול להיות ששואו יחזור עכשיו, יכול להיות שנייה באופק, יכול להיות ששואו עכשיו יחזור למכבי חיפה יותר מאומנת, ויותר נוחה גם עבורו כנראה, להיות חלק מהשטף הזה, ולא להיות באמצע לבד, מה שנקרא, נרטב בגשם, ובאמת מביא את היתרונות שלו לידי ביטוי, ולא את החסרונות שלו שבעיניי מאוד בולטים, הוא לא שש מחלץ כדורי.
אתה יודע, בבא, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על קישור אחורי, אנחנו מדברים על הפער העצום שיש בין אנשי מקצוע ומה הם מחפשים, לבין מה אנחנו כאוהדים רואים. איפה זה בולט לך בכדורסל? כי זה ענף שאתה ואני באים ממנו. אתה מכיר את המדד הסטטיסטי הכל כך חשוב, שמדבר על כמה פעמים במשחק שחקן הצליח לעצור באחד על אחד את השחקן שלו? זה מדד סטטיסטי הכי חשוב בעולם, כי בכדורסל מודרני, התקפה מבוססת על יצירת יתרון. הראשון שהצליח לחדור וקיבץ את ההגנה, מסר החוצה, יצר קלוז-אוט, חדירה, עוד 3 מהפינה בצד שני. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו כאוהדים לא מצליחים לראות, ואני משתדל לשים לזה לב, ואתה עומד לידי בחלק מהמשחקים, זה כמות הפעולות ששחקן עושה, שלא נספרות לו, בסטטיסטיקה שאנחנו רואים אחרי המשחק. לדוגמה, כמות הפעמים שדניאל אתמול מנע אפשרות מסירה לקניקובסקי. כמות הפעמים שאלי מוחמד ונטע לוי בפריים שלהם גרמו ליריבה לתת את הפס אחורה חזרה לשוער ולא להצליח לשחק לשטיש המרכזי. ואלה דברים שאני חושב ששואו מסוגל לתת. אני באמת חושב שמבחינה פיזית ומבחינת היכולות שלו הוא יכול לתת אותם. גם אם זה לא הגליץ' הקלאסי והמושלם של ג'אבר, שהרי בינינו ג'אבר נתן שם את הגליץ' על דור פרץ, אם זה לא גול בצד שני, לא הרבה זוכרים את הגליץ' הזה. כי המון פעמים אנחנו אומרים שגליץ' כזה, רגע, המון פעמים אנחנו אומרים שגליץ' כזה הוא תוצר אחרון.
אנחנו לא בשיחות, אנחנו לא מעלים דיון של אם. אנחנו מעלים דיון של עובדות.
נו, בסדר.
מה זה אם?
מה זאת אומרת, אחי? אנחנו צריכים,
מכבי חיפה
לקחה. אתה בא ואומר, אני לא מנהל דיון של אם, אבל איך אפשר למדוד את הדברים? אני בא ואומר...
אני רק אומר, דבר פשוט, שור נראה לי יותר טוב בשבילו, ובשבילנו האוהדים, שלא נחשוב, כי מה קרה? החתימו שחקנים בקיץ, היה פה דיונים שלמים, והיה ביקורת שמכבי חיפה לא עשתה רכש בקיץ כמו שצריך, והתרגלנו לאיזשהו שבלונה מסוימת של שחקנים בעמדות מסוימות, ומילינו כמה שמילינו את מה שאכלנו, זה תמורת זה, זה בא בעקבות זה, אבל הקוף על הגב של כולנו היה, מינואר יודעים שנטע עוזב, ומכבי חיפה לא החתימה שש. זה היה הדיונים שלנו כל תחילת העונה, איך עדיין לא הגיע שש למכבי חיפה. שכולנו יודעים שהשש אנחנו מחפשים, זה שש שיסגור את הפער באמצע, כי ראינו קבוצה התקפית, עם דיה וליאור ושרי, ומסירות, וענת כדור ופרגון, וראינו רביעת הגנה, חמישיית הגנה, חזקה, קורנו, דניאל, בלמים, ואמרנו בוא נה באמצע, חסר באמצע, ראינו את זה באירופה גם, במשחקים, נגד יאנג בויז, נגד כל מי ששיחקנו, אמרנו, בונה, איפה הקשר הזה באמצע? והגיע שואו, כשהגיע, והוא מאוד, והוא יכול להיות שהוא חמד של בחור, והוא מוכשר מאוד, הוא לא שש, שאני, שווק לי, שזה הקשר שש שמגיע לי. לא...
מה אכפת לי משווק לי, אחי? אני מדבר כדורגל, של... אתה ואני, עד לפני חודשיים, לא היינו אומרים שג'אבר הוא השש הכי טוב בסגל, נכון? או לא? נכון או לא?
אני, לשמחתי, יש הכל כתוב בקבוצה, תעשה במילות חיפוש. אני תמיד אמרתי שג'אבר בעיניי צריך עוד קצת זמן, יחזור מהפציעה. יש פה אחד שעכשיו נכנס לשידור, אמר לי, הוא לא שחקן. אני חושב...
לוגסי? סתם.
לא, מי ש... עזוב, לא חשוב שבות.
לוגסי אמר 10, כן?
הנה, הוא מתפשט. כן, יש לו גם פתמות זוהרות בחושך. ובעשר פור אמרתי לך שחכה שנייה עם סיום העונה, אולי נעשה נגד מכבי תל אביב ניצחון והכל יכול להיפתח. אני לא ממהר לרסק אף אחד או ללכלך על אף אחד או להגיד שהוא לא טוב. אני חושב ששואו הוא פשוט לא שש, זה הכל אחי. אתה תגיד מה שאתה רוצה,
שתי
שישיות, ארבע שישיות, שלוש שישיות, הוא לא שש.
אל תזלזל, כי מה שאתה עושה עכשיו,
הוא לא תרם במכבי חיפה עדיין,
כמו שמצפה
משחקן זר או משחקן שרצינו לקישור, ושחקן מבחינת דקות גם, כאילו...
100%.
הוא לא שם, ואחרי אליפות אפריקה, שגם חלק ראינו, אנחנו סקרנים לראות איזה שחקן יחזור לפה, ואולי עכשיו יהיה יותר סבלנות, ואולי עכשיו יהיה גם יותר מחשבה איפה לשים אותו.
רגע, אני לא רוצה את הזלזול של בבא.
אני רואה את זה בחיזוק ינואר נוסף.
אני לא רוצה את הזלזול של בבא בשתי שישיות, ארבע שישיות וכל הדברים האלה, כי מה שמסיידגו עושה פה זה בדיוק לקחת את הדברים שאמרתי עכשיו, ולהוציא מהלימון הזה של הסגל, לימון רק הכי טעים שתית בחיים שלך. אז לא לזלזל בזה. כשאני אומר לך שתי שישיות, זה לגמרי משהו שעשינו.
אני לא מזלזל בזה, אז אני מצטער אם זה ישתמע ככה, אני לא מזלזל בזה, נהפוך הוא, אני מפרגן כבר על סטרואידים למערכת ולמסאי ימים שלמים, עוד לפני שהיה להם את הגוש פנקה, שכולם, מה שנקרא, יהיו בקונצנזוס על הפרגון הזה, אני פשוט חושב שאני מחליף הרבה שחקנים, אני משאיר הרבה שחקנים במכבי חיפה לעוד עונה, לפני שאני חושב להשאיר את שואו שנה הבאה במכבי חיפה.
בסדר, אחי, זה לא, אבל זה לא הדיון.
לא, לא, זה אני אגיד, זה
היה מה. בוא נמשיך אולי גם עם שחקן שלא היה פה אתמול, ונדבר על קצת חזרה על המשחק. רובן, שאל לך משהו להגיד?
לא, אני רוצה להגיד שזה מתחבר לי קצת כל הדיון הזה למישהו שאולי פחות דיברנו עליו, זה אלברמן. אני חושב ש... אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה בתור כאילו... רק התפקיד זה כאילו רק להביא את השחקנים הזרים, ושואו כן שש, לא שש, מתאים, לא מתאים, שימיץ' בלם טוב, לא טוב, סבבה, זה אחלה דיון וזה חשוב, אבל מנהל מקצועי זה המון המון דברים מעבר, ואני חושב שכן עשו טעויות בקיץ, וזה בסדר, אנשים גם עושים טעויות, אף אחד בעולם הזה לא מושלם, מה שחשוב לי קודם כל זה שעבדו מאוד מאוד חזק בשביל לתקן אותם בינואר, ותקנו אותם, כי גם להביא את קינדה, גם להביא את סייף, שהם כבר חלק סופר רלוונטי בקבוצה, ובלי לדבר על תומר חמד ו... ועל לוסובוי ועל דברים אחרים, אז קודם כל עשו את זה, ומצד שני, גם עכשיו אני חייב להגיד, שהבחירה הזאת שהייתה לנו באמת הזויה, לא, ששמענו לה פעם הראשונה.
אזרחות כחולה.
אזרחות, כן, ישראלי יהודי כשר, שגם הבחירה במסיידגו שהייתה נשמעת לחלקנו באמת כאיזה משהו הזוי, לא קשור, לא מתאים, לא משנה, כל אחד ייקח את התיאור שהוא רוצה, אתה רואה שבשביל העונה הזאת, שאתה גם צריך לשלב בה הרבה צעירים, שזה משהו שמסי זה הטיקט שלו, כי הוא היה המאמן הכי, המאמן נוער כאילו של הקבוצה, ומכיר את השחקנים האלה, עבד איתם שנה, וגם שחקנים צעירים אחרים, זאת אומרת, שחקן כמו קאסה, יהיה לו איזשהו חיבור אחר איתו כנראה מאשר מאמן אחר שתביא. אז הבחירה הזאת במאמן היא סופר סופר חשובה, אולי חשובה, אני לא רוצה להגיד מכל שחקן, כי אני כן חושב ששחקנים ומאמן, אני לא באיזה, בסוגי השבועות האלה, אבל כן בחירת מאמן, כשאתה יודע שתהיה לך שנה, בוא נקרא לזה מאתגרת to say the least, הבחירה הייתה נכונה, כי זה מאמן שנותן צ'אנס לשחקנים צעירים, שמאמין בהם, שנותן להם לרוץ, הוא נתן לאנן לרוץ מתחילת העונה הזאת, גם כשחזיזה וכולם היו בכושר ובעניינים, וסבא ולא משנה מי זה היה, אז אני חושב שהבחירה מראש הייתה נכונה, וגם על זה צריך לתת קרדיט, שזה משהו שפחות עושים לפעמים כאילו.
אחלה. אני רק רוצה להוסיף למה שרובנס אמר לפני שאנחנו עוברים לקראת סיום.
קשתר את זה לחלון אולי, כאילו.
לא, זהו, אתם יודעים מה, אני בא בקח את זה. תיקח את המסר האופטימי שלך.
אני עכשיו כמה דקות עשיתי בדיוק ההפך עם מה שאני אגיד לכם לגבי סבלנות. כי אני
יצאתי... עשית לי רן, הכל טוב.
אני מחזיק בדעה שלי על שואו.
לא התכוונתי שנרדמת בשידור.
אני חושב ש... אני יודע, אני חושב שהניתוח שלי על שואו מקודם היה ממקום מקצועי, לא מקום של חוסר סבלנות, אבל המסר שלי לעולם, כי אמרתי לכם, אני היום באיזשהו אווירת קלוז'ר עם ביותי אוהד של המועדון הזה הרבה מאוד שנים, אז באתי מברנד שהמסר שלו היה True Sport, We have the power to change life. דרך הספורט יש לנו את הכוח לשנות חיים. ואני חושב שמה שקורה עם מכבי חיפה מתחילת העונה, ממש בהמשך של מה שדיברתם עכשיו על אלברמן והחתמה של דגו, זה שאוהדי הכדורגל שמאזינים לנו כנראה רובם, אוהדי חיפה, כי אין מזוכיסטים של מועדון אחר שעכשיו מאזין לנו כנראה.
אתה אומר בשונה מניגוד ל...
כן.
כן. תהיו יותר סבלניים, אל תמהרו לשפוט. אני אומר את זה גם לעצמי, גם אחרי הספיץ' מקודם על שואו, למרות שאני גאה להגיד שהאמנתי בהחתמה של מסי, יש את זה מוקלט מ-day one, אבל תהיו רגע, תנו קרדיט למערכת שאתם אוהדים אותה כל כך הרבה מאוד זמן, תנו קרדיט לקבוצה הזאת, למועדון הזה, כי באמת מה שאנחנו עוברים השנה, זה חינוך בתרבות כדורגל, זה חינוך בערכים, זה חינוך בסובלנות.
בסובלנות,
כן, סבלנות וסובלנות. והחיים מחייבים אותנו להיות כל הזמן גרסה יותר טובה של עצמנו. הם גם מחייבים אותנו כבני אדם, וגם את המועדון שאנחנו אוהדים. גם מכבי חיפה, גם ינקלה, גם אוזי, גם גל אלברמן. כל מי ששייך למערכת הזאת מחויב כל הזמן להיות הגרסה יותר טובה של עצמו, בשביל מה שנקרא לשפר את האפשרויות להיות מוצלח יותר. ואני חושב שהשנה אנחנו יכולים להאמין שצריך ואפשר להתנהג אחרת, ולפני שאנחנו ישר מקללים או עצבניים או אומרים שההוא לא טוב או הוא פחות או לא שווה, תנו עוד קצת קרדיט, אולי אני גם אקח את זה, את המסר הזה, ואיתן טיפה יותר קדית לשואו שהוא יחזור מאפריקה, אני עוד לא יודע, אבל זה המסר.
אתה תרגיש חייב, בבא.
כן, כן, קצת מרגיש זה, שזה בא לי בטיימינג לא נכון.
לא, לא.
אני רוצה לשמוע עוד קצת את לירן, שייתן לי גם איזה קלוז'ר לפרק הזה, לא שמעתי.
נעשה לירן וצ'רקז ראש בראש, ואחרי זה אני אתן כמה חידות.
חידות למאזינים, לא למאזינים.
נולדנו בתקופה טובה, לא למדינה, אבל למכבי חיפה, כל אחד והחלקה הפרטית שלו שעושה לו טוב.
תשמע, כרגע אם המדינה נסגרת מחר, אנחנו אלופים, המטרה לעשות את זה גם
בחיוני. אושר גדול, עדיין אני
שוב... אנחנו נהיה אלופה אחרונה במדינה.
לירן, תגיד את האמת, אתה מוכן להקריב אותי במלחמה בצפון בשביל האליפות הזאת?
לא.
כדי להראות כולם שברק בחר הרס את המועדון?
לא, אני לא מוכן להקריב אף אחד למען משהו שהוא קשור לספורט. אבל...
שקרן.
אבל אני מוכן להקריב אותך בתחרות אלכוהול, אם זה ראש
בית. חכה לבודפסטי, הילד.
אתה יודע שלי...
זהו, לירן בורק את המיקרופון.
איזה מזל שיש לי עדים. תעליתי אותם, בבקשה, לשידור.
בבא לא יודע לשתות, נכון? הנה, בבקשה. החבורה הכי חלשה שיש.
זה לא קשור למציאות אפילו.
אני מת, אני מת.
צ'רקס, עשינו בוקינג לחדר, לאולפן הקלטות בבודפסט, לגל הירוק.
אתה יודע את מי לא נזמין לשם? את לירן. כי הוא יהיה שיקור מדי.
כולם ישבו על כיסאות, נביא ללירן מזרון.
מה, נראה לכם שאני אבוא להקליט? אני אך שתות בירה, מה יש לכם?
מה קשור? מה קשור אלכוהול לפוקוס?
רגע, אופק יכול לבוא לאנדרטה.
בבודפסט?
כן, כן, היום שום שלח לי חנויות של סוג'ו בבודפסט.
איזה סוג?
חנויות של סוג'ו. כאילו זה לא עוד אלכוהול, כן? חנויות של סוג'ו.
אפשר להיות בומר ולשום על סוג'ו?
אני אמרתי לך אותו, מספק לך סוג'ו עד לדירה בבודפסט.
הנה, אני אקח את
ה... מה שאל מה זה סוג'ו?
אני אסביר מה זה סוג'ו. סוג'ו זה משקה יין תוסס קוריאני, שהוא בערך משהו כמו 18-20% אלכוהול, שהוא מאוד טעים כמשהו בעצמו, זה כמו לשתות כוס יין לבנה ממש קרה על הבר, שזה אחלה.
זה כמו בריזר.
כן, כאילו אתה מרגיש, אתה שותה זה ואתה לא מרגיש שזה כאילו עם אלכוהול, אבל יש איזה קטע שבעיניי הוא דוחה, אבל הוא עושה את העבודה, שלירן פשוט מוזג את זה לאנשים לבירה. כאילו זה...
דוחף לך את זה לתוך הבירה ומעיף לך את הסחך. כאילו עושים לך צ'ייסר בתוך הבירה. ולשתות עם קש.
זה 90's, צ'ייסר בתוך הבירה.
בדיוק, ממש. ואז אתה שותה בירה, שיש לה טעם לוואי של סירופ לשמול.
הריח.
באמת. אבל פשוט זה דופק את הראש, אז אתה אומר, טוב, בסדר, כאילו, אני אמשיך לשתות את זה.
וזה שאל אותי עכשיו אם אני יודע לשתות, זה כאילו המשקה שהוא שותה.
רגע,
ויש פה את המאזן, אנחנו פעם ראשונה הבאנו סוג'ו נגד הפועל ירושלים, ומאז זה חייב לבוא כל משחק.
יאללה, אז נמשיך עם הסוג'ו, אין מה לעשות.
נשאר לבודפסט.
אז מפה אני אקח את זה, ואם אין למישהו...
לא, רגע, יש לבבא, יש לבבא מונולוג... בבא כבר נתן... אתה רוצה עוד אחד, בבא? לא, הנה, הוא מבטא.
לא, מספיק.
יאללה, בבא.
אתם רוצים חידות? רוצים חידות?
כן, אופק, תן חידות.
תקשיבו.
אתה רוצה עוד אחד?
נו, בבא, כן.
לא, אופק, תן חידות לטעל, ונלך...
יאללה, חידות.
לא, לא, יש שתי שאלות קצרות שאתם צריכים לענות עליהן מהר, אתם, ואז שאלה אחת גדולה יותר לקהל, למאזינים שלנו, ואני, מילה שלי, מי שנותן לנו תשובה בטוויטר, בפייסבוק, אני יודע איפה הדברים האלה עולים, מי שנותן לנו תשובה, מקבל לבוא איתנו להקלטה בבודפסט. ואם לא, אז להקלטה פה.
יאללה.
סבבה? אז שני הדברים הקטנים, כל אחד פה שייתן תשובה כן, לא, ומספר. דולב או קני סייף, מי שיחק יותר דקות טוטל השנה במכבי חיפה, ומה ההבדל ביניהם?
זה מאוד שאלה מהממת.
וואו, שאלה קשה, דולב שיחק בתחילת
דולב. ברור שקני סייף, מה יש לכם?
קני במחצית,
דולב לא היה,
דולב לא היה נגד המלטזים. עונה משחקים רק מוקדמות, לירן.
כן, כן.
לא היה בצער השידור?
הוא היה נגד המלטזים, אחי. בשני המשחקים.
הוא שיחק 5 משחקים.
איך אתה זוכר?
הבר היה אחרי תומות. אני כבר אז התעצבנתי על זה שהוא מפסיד את המשחק
הזה. זה התקופה שהוא לא שתה סוג'ו, אתה מבין? אז הוא זוכר.
לא, לא, האמת שהיה לו שם בזבור. הוא לא הגיע בגלל. יאללה, חבר'ה. היא לא ילדה בכלל באותה תקופה, אבל היא שמרה הריון.
היא הייתה חודש
שני. אמצע הלילה, מלא אלכוהול. כל אחד נותן לי עכשיו תשובה, מי מהם שיחק יותר ובכמה דקות? לירן.
קני סייף.
בכמה דקות?
לא טוב במתמטיקה, הוא שיחק כמה משחקים יותר.
בסדר.
רגע, זה נחשב ה-120 בכפר סבא, נכון?
אני לא יודע, הכל נחשב. אמרת, קני בכמה משחקים יותר. קדימה, רובנס.
תכניס גם את הנבחרת.
15 דקות יותר.
דולב 15 דקות יותר, זה היה צ'רקז. רובנס?
אני גם. דולב, נגיד משחק יותר.
משחק זה 90 דקות, אוקיי, גיא?
בגלל שלירן הזכיר לי שהוא לא שחק נגד המלטזים, אז אני אלך על קני במשחק.
קני במשחק. ובאבא? אל תעשה לי את החישובים עכשיו, באבא.
באבא נכנס לאתרים, לטרנספר מרקט, בודק דקות.
אוקיי, באבא לא איתנו. זה הסיפור פה.
כן. בסדר.
והתשובה היא טופים, תן פה סאונד של טופים אדוני העורך.
רגע
טופים.
דולב חזיזה בפחות מ-40 דקות. זה אומר שכבר בטדי הקרוב, ככל הנראה קני סייף יעבור אותו. מזכיר לכם, הוא הגיע בחלות של ינואר.
בשבוע הבא, בחול.
10 בינואר, כן, הוא הגיע.
אבל ראיתי שדולב כתב סון, אז אולי...
לא, האמת שגם מישהו העלה היום תמונה של האימון של מכבי, ודולב היה שם בבגדי אימונים ורץ.
יש לי שאלה נוספת, בסגנון הזה.
אני הייתי עדיין לכל האימונים, זה לא קשור.
אני רק אומר, מה ראיתי, אני לא...
תשובות מהירות.
כן.
תשובות מהירות. השעשון על שם בבש, סוף או חג'אג', מי שיחק יותר ובכמה דקות?
כולל בנפיקה?
לא, השנה.
חייבתי במועדות.
לא משנה, כפי שחצי שעה שנה שעברה.
כמובן שחג'אג'.
חג'אג' באיזה 100 דקות יותר.
לא, חג'אג' ב-50 דקות.
אני חושב שסוף בחצי שעה.
אני גם חושב שסוף. חג'ג' שיחק כמה חודש, טוטל.
כן, חג'ג' שיחק כמעט כפול.
באמת?
סבבה, כן.
הנה, אתם רואים.
ועכשיו, אחרי שתי השאלות הקצרות והפשוטות האלה, חידה למאזיני הגל הירוק. וואי, אם נצטיח למסע...
היום גללתי, שנייה אופק, היום גללתי בטלפון, הכנתי את התמונה הזאת, שמישהו מסתכל אחורה על הבחורה, ורואה בחורה מקדימה, והיא הייתה חזיזה, וזה עכשיו חג'ג', ואמרתי... what the fuck, מי חג'אג', למי אכפת ממנו עכשיו? הוא שחקן שלנו עדיין?
חידה.
אז יאללה, תן את החידה לצופים.
שימו לב, אני הולך לתת עכשיו שמות של 9 או 10 קבוצות, בסדר? מה משותף להן? החידה היא, מה משותף לקבוצות שאני הולך למנות עכשיו, בסדר? אתלטיקו מדריד, טוטנאם, שטוטגרד, גלאזגו רנג'רס, סטיהו בוקרשט, פרנץ ורוש, אנדרלכט, אוניון סן ז'ילוארז ומכבי חיפה. מה משותף לכל הקבוצות האלה? בין הפותרים נכונה, יוגרל פותר שלא ענה נכונה לחובבי קווה.
אולי יוגרל דיס. אני לא יכול לענות, נכון? נגריל דיסק.
על המראה תלוי לי דיסק של קבוצתי. לירן, אם אתה יודע את התשובה, חכה לאוף דה רקורד. גיא, אתה יכול לקפל את השידור.
תודה, אוף.
סגור טעות, סגור טעות.
באמת, אחרי שעתיים כמעט, כמה זמן אנחנו טוטל?
כן.
של הקלטה, אבל זו הקלטה חגיגית, אז אני מאמין שהגעתם עד לפה. תודה רבה שהזנתם. תכתבו לנו...
חגיגי זה כמו חג'אג' שכתוב לו על החולצה.
חגיגי.
חג'יג'י.
חג'יג'י חדיד. אנחנו לא אוהבים אותה. לא משנה. תעקבו אחרינו, תכתבו לנו, תבואו לפני משחקים להגיד לנו על הסוג'ו, תשאלו אם אנחנו אופטימיים, בואו להקליט איתנו, כבר בקרוב יהיה פרק מפתיע.
פרק לירן מגלה עולם, פרק, בקרוב.
לא, אנחנו נעשה פרק פרי גיים, בגלל שהשבוע אנחנו במסגרת של משחק אחד, אז אנחנו, לא אולי, אנחנו נעשה פרי גיים לפני ביתר, ויאללה.
נעשה פרי גיים ביתר.
מה, סליחה? יער לא פחובה? זה לא בבודפשט.
אופק, איך קוראים ליער הזה שאנחנו יושבים?
בוא נראה מה יהיה מזג האוויר בירושלים. מה יהיה מזג האוויר?
מה עם שלמה מזג האוויר? צריך לצרף אותו גם.
נמצא איתנו. תכף יצטרף.
צורף המלא. כן. מטפחת שלמה, שלום.
יאללה, חפרנו. תודה רבה לכולם. לילה טוב.
מה חברים, היה כיף.
ניצחנו אותם פעמיים, לא הבקיעו נגדנו. סגור את האות.
היידה. היידה מסע, סגור את האות.
ירוק עולה. ירוק עולה.